ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב, יהודה.
כן, מה רציתי להגיד לך? יש קטע, יש קטע כזה.
רגע, חג החנוכה אחרינו, שנה אזרחית חדשה.
לא, מה רציתי להגיד לך על השנה האזרחית החדשה?
אוקיי.
מה רציתי להגיד לך? יש קטע כאילו של מגישים, שכאילו אתה אומר, בוקר טוב, בוקר טוב. בוא, אני ראיתי אותך עכשיו חצי שעה, שתינו קפה, אכלנו את הראש ביחד. אז מה עכשיו? בוקר טוב דרמטי. אבל אני בדיוק פותח את קבוצת ברק סרי שלי, כי יש לי קבוצה שכל השבוע, אני לא מתכונן לתוכנית רק מהיום. אני כל השבוע, נגיד, שומע אותך, תקשיב, מה שהשבוע עשית לינון פה, וואו, גמרת לו את הראש. לא ראיתי דברים כאלה. אז מה שאני עושה, זה אני כותב לי כל מיני שטויות, כאילו כל מיני דברים שאמרת, שאני יוכל להתייחס אליהם, מיד שאני אגיע ביום חמישי, איך אמרת לי, זה, אני דיברתי כל השבוע, הוא עוד לא דיבר, הוא בא טעון. אז אני בא טעון.
אתה בא רעב.
אני בא רעב, נכון, רעב. רגע, אז הנה, קבוצת ברק סרי. אתה
מדבר בכל מקום, כן.
ממש, תקשיב, בוא נע, אבל אתה עושה רמות, אה?
רמות.
בלי עין הרע, ברוך השם. טוב, אז מה אספתי על ברק סרי השבוע, רעב ועדת חקירה זה אחר כך. ועוד פעם פתחת עם נועה, אבנר, שרה, בסדר. אתה תהפוך לרדמן, לא חשוב, כל הדבר. ראיתי איך ראיינת את דיסטל ושיקלי השבוע, ואיך את אולמרט, דרך אגב. איך אמרת, איך פתחת עם אולמרט, סליחה, טעיתי ומה שעשית לדיסטל ושיקלי. הייתה לך אמירה מקוממת השבוע, משהו קטסטרופה. תגיד, יכול להיות שאמרת השבוע חיילי צהל לא נופלים למשב בעזה?
אמרתי שהחיילים שלנו במצב של דשדוש נופלים לשווא, כן.
אחי, לא אומרים דבר כזה. חיילי צהל לא נופלים לשווא בעזה.
אומרים את זה גדולים.
אני הייתי השבוע.
אומרים את זה גדולים.
אתה, לא יודע מי אומרים. זה לא נכון, אחי, זה לא נכון. ברק, לא אומרים דבר כזה.
יש מחבלים בעזה, יש מחבלים בסוריה, יש מחבלים בדרום לבנון, יש מחבלים מעבר לליטני. לצערנו הרב, האזור הזה שורץ מחבלים, הם גם יהיו כאן לדעתי ב-100 שנים הקרובות. אם אתה תתחיל עכשיו לנהל מלחמה ב-100 שנים הקרובות, ולא לעשות זה בצורה מושכלת, ולא בסוף ההליך הצבאי, המהלך הצבאי, לחשוב גם על הסדרים מדיניים, כי הרי לא תצליח עד אחרון המחבלים בעזה.
יש הבדל בין, מה בין בעברי הטעם שאתה אומר עכשיו, לבין הדברים שאמרת השבוע, שחיילי צהל נופלים לשווא בעזה.
פועל יוצא.
זה אני חושב שאתה צריך לחזור בך מהאמירה הזאת, אמירה קשה ולא נכונה.
פועל יוצא מהעובדה. פועל יוצא מהעובדה שלא מסיימים את המלחמה בעזה. מטעמים כאלה, מטעמים אחרים, זה מה שאמרתי. ואפשר וצריך וחובה לסיים את המלחמה
בסדר,
בעזה.
הכל בסדר, זו דעה לגיטימית.
אני אומר
אגב
את זה, לא, אבל אם חובה לסיים את המלחמה בעזה, לא מסיימים את המלחמה בעזה.
שני דברים אני אגיד.
ולצערנו הרב, לכאבנו, נופלים חיילים, אז מה זה, מה המשתמע מזה?
הם נופלים ככה מעצמם?
לא,
סתם,
הם לא
פתאום?
נופלים מעצמם.
פתאום הם נופלים?
לא, מה, אני אומר
בדוצים?
לך,
מול מי הם נופלים? רגע, למה הם נופלים? כי הם בקרבות עם מחבלים, נכון?
תשמע.
אז anyway, גם אם אתה חושב, תן לי שנייה אחת להשלים את המשפט. גם אם אתה חושב שהמלחמה עכשיו מתנהלת באופן מיותר, להגיד משפט כמו חיילי צהל נופלים לשווא בעזה, זה משפט שלא אומרים אותו, כי הם נלחמים במחבלים, הם נופלים בקרבות מול מחבלים.
משפטים כאלה, ובלבד שלא יפלו חיילים. רגע, אני אגיד לך רק מילה.
ולגבי לסיים את המלחמה, אני רשמתי לי טענה.
רגע, אתה יכול תמתין עם
מה. תראה איזה קבוצה ברק סרי 103, תראה.
תקשיב.
נו, תראה כמה יש לי מהשבוע הזה.
אם לא היינו גומרים, עושים את אותו הסדרה מול חיזבאללה, היו ממשיכים לצערנו הרע ולכאבנו הגדול ליפול חיילים בדרום לבנון כמו שנפלו לפני הסדרה. עובדה שסיימנו, ברוך השם, נופלים הרבה פחות חיילים. נפלו בתקרית מצערת שהייתה לפני שבועיים, אבל הרבה פחות ממה שנפלו. צריך לעשות את אותו מהלך בעזה, את המהלך הצבאי המשמעותי גמרנו, נכנסים שלוש פעמים לבית חנון, פעם חמישית לג'בליה, פעם רביעית לפופר ושם, אין סוף לכניסות והיציאות.
ודבר אחרון בעניין הזה,
אפשר וצריך לסיים את המלחמה.
ובעניין הזה, בדיוק של לסיים את המלחמה, אז ראיתי כותרת שאתמול חוסל מפקד מחלקה בנוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה לניר עוז.
אתה יודע, גם ביהודה ושומרון מחוסלים ראשי חמאס.
אני לא מקריא כותרות כדי, אני לא מראים חלל לך את הכדי שאתה, זה לא פרשנות. אני מקריא כותרת כדי להגיד עליה משהו ואז תחלוק עליי. זה חוקי הפורמט פה בגדול. אבל אם אני, מה שאני אומר, זה שאם חוסל רק אתמול מפקד המחלקה בנוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה לניר עוז, סימן שעוד לא סיימנו את הנקמה בהם. בסדר? עוד לא סיימנו את המלחמה בהם. עם האנשים האלה שנכנסו לניר עוז, שחטו ואנסו ורצחו. נירוז, אני מזכיר לך, לא הגיע לשם חייל צהל אחד, המחבלים עשו כבשלהם, אני המקום הראשון שהגעתי בשלושה ימים אחרי השביעי באוקטובר היה לנירוז. תקשיב, בפעם הראשונה בחיי הבנתי מה זה ריח של מוות, מה זה ריח של גיהנום, מה זה ריח של זה. הדבר הכי נורא בעולם קרה באמת, אחד הדברים הכי נוראים בכל הזה קרה בנירוז. אם מפקד המחלקה של נירוז רק השבוע חוסל, וואלה, יש לנו עוד מלא עבודה לעשות שמה. יש את כל המנובלים האלה שצריך להרוג, להשמיד ולאבד. ולכן, כל האמירות האלה של צריך לסיים את המלחמה, בעיניי צריך לשים אותם בסימן שאלה, אם רק השבוע חיסלת מנובל כזה, כן, תודה, ברק.
אז הבן שלי, מילואימניק במגלן, הבן הקטן, הגיע עם לוחמי השייטת, שעה אחרי שאחרון המחבלים עזבו, ואת הסיפורים שלו, תאמין לי שלא תדע מצרות. הכל טוב,
זאת אומרת שצריך לסיים את המלחמה, כשרק השבוע מחסלים את המחבלים משם.
יהודה,
שואל.
תגיע לו, אז תרגיע, שעת, דיברת, נעמת,
אני שומע אותך.
כל הרשימות, מספיק.
לא, עוד לא התחלתי אותו,
אז אני אומר עוד פעם, אין סוף, אני חוזר ואומר, אין סוף למחבלים. כי לשיטתך אפשר להמשיך עם מחבלים מנובלים בלבנון, בדרום לבנון, במרכז לבנון, בצפון לבנון. המדינה שם שורצת מחבלי חיזבאללה שיש בהם, אני מניח, כאלה עם דם חיילים שלנו על ידיהם. יש בסוריה מנובלים מאל-קאידה ומדאש ומאלווי מנובלים. אין סוף. אתה צריך להגיע למצב שאתה ממצא, מביא את ההישגים הצבאיים המופלאים של הצבא, של השב"כ, של המוסד, לכדי סיום, ועכשיו להגיע להסדר מדיני, כי יש דברים שאתה חייב לעשות. אנחנו הולכים לדבר, אגב, כדאי לכם להישאר, הולכים להיות כאן מרואיינים מאוד אטרקטיביים, יהיה כאן שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, ובשעה השנייה יושב ראש סיעת ש"ס ינון אזולאי. הארץ מלאה אתגרים, יש אתגרים כלכליים וחברתיים ופשיעה גואה, בתחבורה אנחנו שוברים סים שליליים, וחייבים להקדיש מאמץ לחוסן הלאומי והכלכלי, וצריך לסיים את המלחמה, כי מיצינו, כי הרי אם אתה רוצה עכשיו משימות, אני יכול לתת לך משימות סתם, בלבנון, ל-500 שנים הקרובות. גם אחרי 500 שנים עוד יהיו שם מחבלים ותרדוף אחריהם.
קודם כל אני לא יודע מה זה אומר לסיים את המלחמה, כי הרי כולם, כולל גנץ, כולל אתה, אומרים שאנחנו עוד נעבוד שם במשך הרבה שנים.
נכון, במתכונת של יהודה ושומרון.
לכן אני אומר,
במתכונת של יהודה ושומרון.
לכן אני לא מבין כל כך את האמירות של לסיים את המלחמה, אם מצד אחד כל הצד שאומר, רגע, חייבים לסיים את המלחמה. אני חושב שמבחינת חמאס אומר לסיים את המלחמה, זה כולכם בחוץ. אני לא חושב שיש מישהו, כולל אתה, שחושבים שהאירוע שם נגמר. זה אחד. שתיים, וזה בדיוק מתקשר לכל, אם השבוע נופלים חיילים בעזה מקרבות, לא עם, עם ילדות בנות ארבע, אלא עם מחבלים. ואם השבוע אנחנו תופסים את מחבלי הנוח'בה שם עדיין, סימן שהעבודה לא נגמרה. אנחנו לא צריכים לשקוט רגע, שנייה, תן לי שנייה לסיים. אנחנו לא צריכים לשקוט ולהפסיק עד שאחרון המנובלים, המפלצות מהנוח'בה, תלויים בכיכר העיר, או לפחות חטפו כדור בראש. זה בדיוק כל הפואנטה, ולכן אני לא יודע, כי מצד שני יש את האירוע של החטופים, וצריך לשים אותו על השולחן, וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי. אני תמיד משתדל לא להכריע בעניינים האלה, זה לא חוכמה לשבת באולפן.
נכון.
נעים לי, יש לי כוס תה עם חצי כפי דבש ופלוריסנט מעליי, ולהכריע. לא חוכמה, לא זה. אני רק אומר, יש פה את השיקולים האלה לכאן ולכאן. עכשיו, בסדר, אבל אמרת, בוא נתקדם, יש לי עוד מלא דברים.
יש גלן,
יש גלן בן ארי, יש דתימן, תן לי, נו.
אני מזכיר לך, קודם כל, תרגיע את הטונים, אתה...
אני רוצה להספיק, אמרת, אני דיברתי כל השבוע, אתה באת רעב, אני רעב, אחי, תן לדבר.
אז אני מזכיר לך שיש מחבלים גם בלבנון, יש מחבלים בעוד הרבה מקומות, המון מנובלים מקיפים אותנו. אם אתה רוצה עכשיו לנהל מלחמות נגד כולם, יש לך עילה והצטלה לנהל מלחמות נגד הזה.
גלן, מה חשבת?
תשמע, גלן נהג אתמול לדעתי בצורה ששמה את עצמו, את השיקול האישי שלו, את השיקול הפוליטי שלו, לפני השיקולים האידיאולוגיים שחשובים לו. הרי מה הוא עשה? הוא השאיר את כל האופציות פתוחות, הוא הבין שאם הוא לא היה מתפטר כמו שהוא התפטר אתמול מהכנסת, והוא היה מופרש מהסיעה באישור ועדת הכנסת, הוא לא היה יכול להתמודד לכנסת הבאה במסגרת אף מפלגה קיימת, ויש לזה משמעויות. הוא החליט להקדים תרופה למכה.
ודעתך, אל תעשה לי פשוט פוליטי, מה דעתך?
שם את השיקול האישי, הפוליטי שלו.
אמירות קשות מאוד של ברק, אמירות קשות מאוד של ברק סרי. רגע, אמירות קשות מאוד, אני רוצה להשמיע לך אדם חביב מאוד שאולי אתה מכיר.
אבל יואב גלנט, כמו הרמטכ"ל, כמו ראש השב"כ, התעשת במהירות ופיקד בצורה סופר מקצועית, רצינית, על הצבא. נגיד פיקד, זה אולי לא מילה, כי אני חכה את זה.
בחרת באיש לשנה שלך.
אבל באמת,
הנה, בואו נקשיב לדברת העם האלה.
מאוד. את הצבא, את מערכת הביטחון בכלל, מהמשבר הקשה, קשה מאוד, בשבעה באוקטובר, ועד עכשיו.
טוב, אתה לא הבנת, זה בסדר, נו. אתה לא הבנת את הקונצה,
אבל מה זה סותר? הוא תפקד מצוין, ונתתי לו את המחמאה, ונתתי לו מחמאות רבות, ובחרתי אותו לאיש השנה, ואתמול...
בדיוק, אי אפשר לשמוע אותו פעמיים, גם לשמוע אותו פעם אחת זה קשה, זה לשמוע אותו בטאבל.
ואתמול הוא נהג על פי האינטרס האישי שלו, הנה, אתה רואה שהגישה שלי היא סופר עניינית, שהגיע לו מחמאה, קיבל מחמאה, וכשמגיע לו על מעשה שהוא עשה, והוא שם את האינטרס האישי שלו, אז אני אומר לך, הוא שם את האינטרס האישי שלו.
אתה צודק, אתה צודק, נו, זה סתם היה גג כדי להיכנס בך על הבוקר, זוב, נו, זה לא, זה אני, אני
חסיק. אתה מחזק אותי
אתה צריך להבדיל בין העובדה שאני חסיד של ענייניות ואני דווקא אוהב את הביקורת הזאת, לבין זה שאנחנו עושים רדיו, ואני צריך כאילו להגיד, להוביל אותך לזה, שאתה מבקר את גלנט, ואז נשמיע לך קטע שאתה נכנס בו. אבל בסדר, תן לעבוד, תן לעשות כיף, נו, על הבוקר התחלנו. זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, כיוון שאין לנו זמן, ואנחנו עם שר האוצר מיד אחרי הפרסומות על הקו, אז אנחנו נעשה הפסקה, ויש לי עוד הרבה כיף להגיד לך. דיווחי תנועה, אנחנו כבר חוזרים. בוקר טוב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
יושב ראש הציונות הדתית. ושר במשרד הביטחון.
יודע, חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
רגע, שנייה, אפשר לפני ברק? אתה מרשה לי רגע אחד לפני? רגע, מה אני שואל אותך בכלל? אני פה חצי חצי. אנחנו בפתיחת שנה אזרחית, שר האוצר. מסכמים אחורה את שנת 2024. האם זאת הייתה שנה של נס, או שנה של זוועות?
כל דבר בחיים שלנו, הרבה מאוד השתדלות ועשייה ומאמצים אנושיים שלנו, והרבה סייעתא דשמיא על גבי הדבר הזה. אין ספק שנכנסנו לשנה הזאת לתוך מלחמה קשה שנפתחה באסון גדול, אבל אתה שואל אותי האם המצב האסטרטגי והביטחוני שלנו טוב יותר או טוב פחות בסוף השנה הזאת? ודאי שטוב הרבה יותר. גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול סוריה, גם מול איראן, הבאנו הרבה הרבה יותר טוב, גם בכלכלה. נסתכל איך נכנסנו, נסתכל איך סיימנו את השנה, תנאי המקרו מפתיעים מאוד 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 לטובה.
היית מגדיר את זה כשנה של נס?
הייתי מגדיר את זה כשנה של עבודה מאוד מאוד קשה של עם ישראל כולו. באמת, כולו. שעלה בצי תפארתו בשנה הזאת בערבות הדדית ובאחדות ובהתגייסות ובנסיעה. אני חושב שהאויבים שלנו לא דמיינו יכולת עמידה כל כך מפעימה של הציבור הישראלי בשנה הזאת.
עשה סמוטריץ'.
ועל זה, וברור, רק שנייה עוד לסיים, ברור, ברור שעל זה, יעת הדשמיה גדולה, וכנו לעזרת שמיים גדולה מאוד בשנה הזאת בכל המובנים.
השר סמוטריץ', בוא נעבור לדבר על דברים שאתה אוהב, על איש שאתה אוהב. אני מתכוון לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שמאותם אירועים בכנסת לא מפסיק להתראיין, אבל אתה יודע מה, בוא נשמע דברים שהוא אמר כאן הבוקר ברעיון לניסי משל וגאול האבן ב-7-9, בוא נשמע.
אמרתי לו שאני מאחל לו רפואה שלמה, ואמרתי לאנשים שלו, אל תביאו אותו, תכניסו את סמוטריץ' איתי לחדר, אני אראה לסמוטריץ' איך פקידי האוצר מתאים אותו, ונסגור את הסיפור.
מה אומר כאן איתמר בן גביר? הוא אמר בעוד קטע ברעיון שפקידי האוצר עובדים על שר האוצר סמוטריץ' בכל הקשור לשכר השוטרים. אם רק היו נותנים לשבת איתו בארבע עיניים, הייתי מסביר לו איך פקידי האוצר עובדים עליו ומרמים אותו, והכל היה מסתדר. תגובתך.
זה מאוד מאוד עצוב. אני אגיד כמה נקודות ברשותכם. קודם כל, אני חושב שההתנהלות של איתמר יום שלישי הייתה פשוט חרפס. להביא ראש ממשלה בגילו אחרי ניתוח, להביא את חבר הכנסת בועז ביסמוט שיושב שבעה על אימו, זה חרפה. אני שם בצד רגע להצביע נגד קואליציה ולהצביע נגד תקציב, ולהסתכן בהפלת ממשלת ימין רגע לפני ממשל טראמפ בבית הלבן עם הזדמנויות היסטוריות. שים את רגע בצד, אנושיות במובן הכי בסיסי, דרך ארץ קדמה לתורה, נניח שהחלטת להצביע נגד, אז מאלה שהאופוזיציה לא מוכנה לקזז אותה, וגם זה לא בסדר, אגב, היו תקופות אחרות שגם בכנסת היו איזה כללי משחק, שבהקשרים האישיים, האנושיים, ידענו להישאר אחים וחברים, אגם שהתווכחנו פוליטית או אידיאולוגית, אבל אתה חלק מהקואליציה, החלטת להצביע נגד, קח שני חברי כנסת שלך, שלח אותם הביתה, ותשאיר את ראש הממשלה, לנוח בבית חולים, זאת חרפה במובן הכי הכי אנושי, אני אומר באמת, דרך ארץ קדמה לתורה, זה אחד. שתיים, לצערי, איתמר, פשוט בקמפיין שאין בו מילה אחת של אמת. תקציב המשטרה גדל בשנתיים האחרונות בלמעלה מ-20%. אין תקציב, אין משרד, אין סקטור שטיפס כל כך בשנתיים שבהם אני שר אוצר. שכר השוטרים עלה ב-15%, כמובן הקפדנו לתת יותר לשוטרים הצעירים. צריך לומר, גם היום, השכר הממוצע במשטרת ישראל הוא 21,000 שקלים בחודש, ו-60% מעל השכר הממוצע, ואנחנו רוצים להגדיל את זה, כי אנחנו רוצים שהשוטרים יקבלו יותר. עד
רק מילה בקשר לשיבה, כותבים לי כאן שאתה לא הסכמת לקזז את מיקי לוי מיש עתיד, וגם הוא הובא בשיבה, אז בוא ככה למען הסדר הטוב נציין גם את זה. לא הסכמתם אז כאופוזיציה לקזז את מיקי לוי
שישב שיבה. אל תגיד לא הסכמתי, אני לא הייתי אז באופוזיציה.
אז גם הוא, גם מיקי לוי הגיע באמצע שיבה כמו ביסמוט.
אבל פתחתי... רגע, אבל פתחתי ואמרתי שאני יכול עוד איכשהו להבין אופוזיציה, גם זה לא בסדר, אתה יודע מה, אם אנחנו לא היינו בסדר, גם אני יכול לתקן לדרכנו. גם בין קואליציה לאופוזיציה צריך להישאר בני אדם, צריך להישאר חברים ואחים ולהתווכח לגופו של עניין, וברמה האישית עושים את זה רגע בצד. אבל בוודאי ובוודאי, כשאתה חלק מקואליציה, אתה לא אמור לנהוג ככה. אבל אני חוזר רגע לגופו של עניין, הקמפיין הזה, כאילו אנחנו פוגעים במשטרה, הוא שקר מוחלט, אין בו מילה אחת של אמת. אמרתי, אלינו צחר השוטרים, אלינו את התקציב של המשטרה בהיקפים באמת חסרי תקדים, זה לא היה מאז קום המדינה, ואני שמח על זה. אגב, אני מאוד אשמח גם שהמשטרה עכשיו תנצל את המיליארדים הרבים ששפכנו עליה, ותבין לנו תוצאות, תילחם בפשיעה, תוריד את גנבות הרכב.
כן, אז נשמיע את
מה ש... אבל אין בזה מילה אחת של אמת.
אז בוא אני אשמיע לך מה שבן גביר אומר. בוא, רגע, תתייחס לזה, רגע, תתייחס יותר. הוא אומר ככה, שר האוצר סמוטריץ' קיצץ תקציב של המשטרה במיליארד שקלים, שיחייב סגירת תחנות משטרה, פגע ברכש בציוד טכנולוגי של המשטרה, מנע גיוס של 700, זה אומר בן גביר, חברך למפלגה, מניעת גיוס של 700 אנשי משמר לאומי, עיכב עיכוב בעלת שכר השוטרים, אותן פעימות, נתנו 1,000, פעימה שנייה ושלישית לא, שתוכננה ל-24, תחילת 25, לא בוצע, למרות שזה חתום על ידך באופן אישי, את כל הדברים האלה אתה מונע, ואגב גם מציין שהחיילים קיבלו, השוטרים לא.
קודם כל אני גאה לתת לחיילים וללוחמים ולמילואימניקים שלנו, הם אלה שמביאים לנו עכשיו את הניצחון ואת הביטחון ואת הגאווה הלאומית והכבוד הלאומי. ואחד, שתיים, למעט נקודה אחת שתכף אני אסביר, אין מילה אחת אמת בכל מה שציטטת עכשיו בשביל בן גביר. וזה מה שכואב לי, אדם שאיבד את דרכו, ואני שמדינה שלמה ראתה את זה לפני יומיים, עסוק בקמפיין בחירות מהיום הראשון של הקואליציה הזאת. אין מילה אחת אמת בקמפיין הזה. לא רק שלא פגענו, כמו שאמרנו, הגדלנו את תקציב המשטרה בהיקפים אדירים, הגדלנו את שכר השוטרים. יש נקודה אחת אמיתית, וזה נכון. אנחנו דוחים עכשיו פעימת שכר בכל המגזר הציבורי. זה נכון לחיילים, סליחה, לאנשי קבע ולשוטרים ושבת ומוסד ומורים ורופאים ואחיות ועובדי השלטון המקומי והמרכזי, כולם, 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 כחלק עכשיו מהמאמצים של המלחמה, טוב, לכולם יש לנו הסכמי שכר, כידוע שפרוסים על פני שנים, ודוחים פעימת שכר אחת עכשיו בשנה, כחלק מהצורך לממן את המלחמה, ובזה אני לא מוכן להחריג אף אחד וקורא לכולם, אבל בן גביר כל הזמן משווה את עצמו לצבא, אז בוא נדבר, בהסכם השכר שחתמנו איתם עד 2027, שכר השוטרים עולה ב-20%, שכר אנשי הקבע בזמן הזה עולה ב-12%, שכר עובדי ההסתדרות עולה ב-6%, אז הוא מקבל יותר מפי 1.5 ממה שמקבלים עובדי הקבע. ועוד פעם, אני שמח על הסכמי השכר האלה. אני גאה להיות שר האוצר שהגדיל את תקציב המשטרה. אני רק רוצה שהמשטרה גם פיתר...
תגיד, אבל השר סמוטריץ', שמעתי אותך אומר גם השבוע, פעם זה יועמ"שית, פעם זה חוק הרבנים, פעם זה ועדת הרבנים התקשרות, עכשיו זה שכר השוטרים. כנראה שזה לא האירוע יושב בדיוק על שכר השוטרים. לאן זה הולך? איך אתם תמשיכו לתפקד?
לא, לא, אני אפילו לאן זה
הולך. שנייה אחת,
מה מניע אותו לדעתך, אם כל פעם זה תירוץ אחר?
אני לא פרשני, אני בן גביר, אתם כעיתונאים יודעים לפרשן את זה הרבה יותר טוב ממני. עובדתית, שלזינגר צודק, כל פעם תירוץ אחר. אני לא הצלחתי לעקוב מתי הרגע שבו בן גביר מפסיק להצביע נגד הקואליציה בגלל שלא מדיחים את היועצת. אני לא חושב שהוא יפרוש, אבל אני רוצה לומר לא, ואני רוצה לומר לכל מי ששומע אותנו. אנחנו בפני אתגרים ענקיים, אני חושב שדיברנו קודם, מתחילת הרעיון, עשינו הרבה דברים טובים בשנה הזאת, ויש לנו עדיין אתגרים ענקיים, עוד לא סיימנו. לייצב את הביטחון שלנו, צריכים לטפל באיראן, צריכים להוריד לחלוטין את הסכנה הקיומית של המדינה הפלסטינית מהפרק. אנחנו בפני הזדמנות היסטורית, שנה ועשרה חודשים ממשלת ימין יציבה, 68 מנדטים, עם ממשל אוהד בבית הלבן. עם ישראל וההיסטוריה לא יסלחו למי שיקח סיכון ויערער את הדבר הזה.
וזה הקריאה שלי, השר סמוטריץ'.
רגע, רגע, וזה הקריאה שלי, משפט אחד, השר בן גביר. תראה, יש פה ממשלה טובה, עם, כמו שאמרתי, אתגרים גדולים ופוטנציאל גדול. יש גם מוקשים ויש קשיים ויש מחלוקות, כמו בכל קואליציה, בואו חוק הגיוס, או אתגר. תנהג באחריות, בבגרות, בשיקול דעת. גם כשיש מחלוקות, יודעים לשבת בחדר ולפתור אותם. אגב, גם זה שקר, כאילו אני מסרב לדבר איתו. ברגע שאפשר להיפגש,
השר סמוטריץ', אני חייב להתקדם ברשותך, אני חייב להתקדם. פרישה של גלנט, מזיקה לכם או מיטיבה איתכם?
אני אתחבר לנקודה שהרגע דיברנו, היא מייצבת את הקואליציה, כן, ועוד אצבע, אני מאוד מצטער על ההתנהלות של גלנט בחודשים האחרונים, אחרי שהוא פותר, עובדה שהוא כמו איזה סטודנט חופשי, בסוף אתה חלק מקואליציה, יש לך אחריות, יש לך מחויבות, בסוף ייכנס עכשיו עוד חבר כנסת מהליכוד שמחויב למשמעת הקואליציונית, והנה עוד נדבך בעיצוב של הקואליציה, בעיניי דבר נכון, קיומית, לאומית למדינת ישראל.
בוא נדבר.
על גלנט, בוא רק נשלים את הנקודה של גלנט. ההתנהלות שלו, אם אנחנו כבר, הוא עוזב את הכנסת, ההתנהלות שלו במהלך המלחמה?
אמרתי כמה וכמה פעמים, אני חושב שהעובדה שיש ריבוי דעות בקבינט, בפורומים ביטחוניים, זה דבר מצוין ובתנאי. שאחרי שמתקבלת החלטה, בין אם על ידי ראש ממשלה ובין אם על ידי הקבינט, מתייצבים מאחורה ומיישמים אותה לדעתי, ולצערי בעניין הזה לגלנט היה קשה. אולי הצליח גלנט פעם אחר פעם אחר פעם, גם דברר וגם יישם, יחד עם הרמטכ"ל מדיניות עצמאית, זה לא דמוקרטי, זה לא נכון.
טענת שהוא הדליף? הוא הדליף מהקבינט?
לא, זה לא מה שאמרתי, אמרתי שהוא פעם אחר פעם דברר מדיניות עצמאית, וגם יישם מדיניות עצמאית, הדבר הזה הוא לא קבין. תראה, אתה מכיר הרי את הביקורת המרכזית שלי לניהול המלחמה, אני חושב שהרבה דברים קורים טוב, הביקורת המרכזית זה סוגיית הסיוע ההומניטרי והאלטרנטיבה לשלטון חמאס ברצועת עזה, ובעניין הזה, זה מחדל ענק, 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 ענק של גלנט ושל הרמטכ"ל, אני מקווה שסוף סוף זה משתנה, וגם משתנה עוד יותר ב-21 לינואר עם הגיבוי שתכוון לארצות הברית, אבל זה מה ש... זו הסיבה היחידה שמגזרה חמאס הוא בכלל חי, קיים, נושם ובועט.
בוא נדבר על עסקת החטופים. אתה יודע, אתה היית בנירוז בביקור מתוקשר, מרגש מאוד, נפגשת עם המשפחות, הם מאוד העריכו, אמרת מה שאמרת, לא משנה שלא שינית את דעתך עקרונית, אבל בוא תשמע חבר בכיר במפלגתך אתמול, בוועדת חוקה, חוק ומשפט, במפגש עם משפחות חטופים.
אני ממש ממש מתנצל.
אתה תקצר אותו, נו, באמת, לבן אדם.
מירב, לא להפריע.
זה מבזה את הכנסת.
סליחה, מירב, לא להפריע.
דבר, מה?
אני אמרתי מלכתחיל, אני יכול לתת לכם 5 דקות.
אבקוח, אבקוח ייקח יותר דקות.
אז בבקשה לסיים.
בבקשה
לסיים.
לבן שלי בנחל עוז לא היה 5 דקות.
חברים.
אפילו לא 10 שניות להתארגן.
חברים.
אז מה שחשוב...
חברים, עם כל הכבוד, יש הוועדה, נתתי לכם בפתיחה, אני לא יכול לתת לעוד דובר, זה הדובר האחרון, צר לי.
יש לכם דברים
חשובים. טוב, מי שלא זיהה, זה חבר הכנסת שמחה רוטמן, חברך למפלגה. תגיד לי, אתה נזפת בו על ההתנהגות החרפתית המקוממת לבני משפחות החטופים?
הוא צודק ב-100%, אני מגבה אותו ב-1,000,000%, ותפסיק עם הפופוליזם והציניות. כולנו אוהבים את המשפחות, כולנו מחבקים אותם, כולנו מחויבים להשבת החטופים. בין זה לבין שיבוש מוחלט של פעילות הכנסת, שבה מגיעים לכל דיון בכל ועדה, משתלטים עליו ולא מאפשרים שום דיון. תראו, יש לנו מדינה לנהל, יש חוקים שצריך לחוקק, יש החלטות שצריך לקבל. אני חושב ששמחה עשה הדבר המאוזן ביותר, נתן בפתיחת הישיבה לנציגות של משפחות החטופים לדבר, וזה בסדר, מבחינתי שכל ישיבה בכל ועדה בכנסת תיפתח בדבר הזה. רגע אחר כך אדונים צריכים להתנהל. אני הייתי 3 פעמים בתקופה האחרונה בוועדת כספים, פעמיים מתוך זה, כן, מגיע שר אוצר לוועדת כספים, מבקש או לתת סקירה או להציג תקציב, פעמיים מתוך השלוש כמעט ולא יכולתי לנהל דיון או לעשות משהו.
תגיד לי,
זה נושא רגיש מאוד, זה נושא רגיש מאוד, זה נושא אנושי מאוד, אבל זה בדיוק הגבול בין להיות ענייני לבין להיות פופוליסט. מה שאתה עשית עכשיו זה פופוליזם זול. אי אפשר לאפשר לשבש באופן מוחלט את פעילות הכנסת. כן, ועדות הכנסת עסוקות מאוד, צריכות לקבל החלטות לטובת מדינת ישראל, לטובת אזרחיה, לטובת משפחות חטופים הרבה פעמים, וצריך למצוא את האיזון הנכון, שבו שוב, מאפשרים להם כמובן להיות בכנסת, זה הלב החי והפועל של הדמוקרטיה הישראלית, ואין ספק שהסוגיה שהם מבטאים היא כואבת וחשובה, והיא פצע וצריך להציף אותה.
עשר סמוטריץ'.
אגב, לא אני יושב ראש הכנסת.
אני מעולם,
לא אני יושב ראש הכנסת. לא אני יושב ראש הכנסת, אני קובע את זה ככלל בכל ועדות הכנסת, ולא משאיר את יושבי ראש הוועדות להיות חשופים בצריח ולקבל את הביקורת.
טוב, מעולם לא הייתי, מעולם לא הייתי, מעולם לא הייתי...
יכולה לקנן להיפתח בחמש דקות, ומיד אחר כך חוזרים לדיונים, יש...
שר סמוטריץ', קודם כל אני אומר לך, מעולם לא
הייתי... אני 10 שנים בכנסת, 10 שנים בכנסת. אתה יודע שלפני הגירוש בגוש קטיף, הייתי אז אזרח, באתי לבחור. מישהו העיז לתת להיכנס לכנסת עם סמים.
תגיד לי, מה אתה משווה? מה אתה משווה? אנשים האלה שנה ושלושה חודשים במנהרות, מתים, נרצחים, מעונים, ננסים, מה אתה משווה את זה למה שקרה
בהתנתקות? ולכן מה?
מעולם לא הייתי גאה בכינוי שאמרת, פופוליסט, כמו שאני גאה במה שאמרת לך. תגיד לי, מה היה קורה אם הוא היה נותן לדבר לעוד הורה של חטוף, אם של חטוף, עוד היה גוזל מזמנו עוד 10 דקות, עוד 15 דקות, מה היה קורה?
פרי, אתה לא נמצא בכנסת.
נו, מה זה קשור?
אתה לא מבין, לא, אתה לא מכיר את המציאות, אתה פשוט, אתה מנותק לחלוטין, עזוב פופוליטיקה, גם מנותק.
אוקיי.
אתה לא נמצא בכנסת, מי שנמצא בכנסת רואה איך במשך תקופה מאוד ארוכה, אי אפשר לנהל דיונים בכלל, זה לא נגמר בעוד 10 דקות. ויושבים דיונים שלמים, שעות על גבי שעות, לא מאפשרים לנהל דיונים. וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. הלב החי והפועל של הדמוקרטיה הישראלית חייב להעלות על נס את סוגיית החטופים, וזה בסדר גמור, לא בהפגנות, ובוודאי לא בשיבוש הפעילות הפרלמנטרית. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. ואני אומר את זה עוד פעם, מתוך הרבה הזדהות, והרבה השתקפות בכאב, והרבה מחויבות. אבל זה בדיוק הגבול בין הענייניות והרצינות לבין הפופוליזם. ואני שוב, אני אומר לך פה, אני מגבה את חברי הכנסת רוטמן.
אבל תראה את הלך רוח. תראה את הדוגמה שנתת שמלמדת על מה השיקולים ומה אליך המחשבה. אתה אומר שאתה כבחור צעיר לא אפשרו לך להגיע לוועדות הכנסת בתקופת ההתנתקות. אתה משווה אותך כצעיר שמחה נגד ההתנתקות לבני משפחות חטופים, שבני המשפחות הנרצחות, נאנסות, מעונות, מורעבות. זה הדוגמה.
ברק, קודם כל מאוד יכול להיות שאם היו קצת פחות מצעירים בצורה לא דמוקרטית, המאבק נגד הגירוש יכולנו למנוע אותו, לא היה 7 באוקטובר. אם אתה כבר רוצה לדבר על עובדות, אם לא היינו בורחים מעזה, מפרקים שם התיישבות מפוארת, מגרשים 10,000 איש, מוציאים מתים מקבריהם, ומאפשרים למדינה
חמאס,
ארגון טרור, זה ממש לא נושא אחר,
זה אותו נושא.
זה אותו נושא, המציאות היא שבה יש מחאות לגיטימיות, יש מחאות לא לגיטימיות, יש מי שנותנים לו, יש מי שלא נותנים לו, זה בכלל לא קשור. אגב, בדמוקרטיה הדבר המסוכן ביותר, זה שאתה מתחיל להתעסק במה הנושא של המחאה, ואז המשטרה, לצד אחד מותר לעשות כבישים, לצד אחד אסור. לצד אחד מותר לפוטט זונים בכנסת, ולצד אחד אסור. זה הדבר המסוכן ביותר בדמוקרטיה. אם דמוקרטיה רוצה להמשיך ולהתקיים, אז היא עיוורת ממה שנוגע לרשויות החוק, בין אם זה הכנסת שמאפשרת או לא מאפשרת מחאות בתוך הפרלמנט, ובין אם זה משטרת ישראל שמאפשרת או לא מאפשרת חסימות כבישים. לא יכול להיות מצב שבו שפי פז יושבת בכלא, יושבת בכלא על ריסוס גרפיטי, ואני עכשיו נוסע בתל אביב בדרכי לקריה ורואה גרפיטי על כל הכביש, וזה בסדר גמור, זה מותר.
מה זה קשור לבני משפחות החטופים?
אני חייב להתחדם שלוש דקות.
מה זה קשור לבני משפחות החטופים?
אני חוזר גם לכנסת. אני חוזר
להתנתקות, מדברים איתך.
רק אני חוזר גם לכנסת, אני חוזר עוד מספיק עם דמגוגיה.
אוקיי, תגיד עוד פעם דמגוגיה.
ברק, כן, זו דמגוגיה, מה אני אעשה?
אוקיי, משפחות חטופים.
הוויכוח,
הכל היחיד
שהם יכולים להגיע אליכם
זה מובן. היה כלל, לא, זה לא מובן, היה כלל שבו בתוך הכנסת, מחאות יש מחוץ לכנסת, וזה בסדר גמור. אנחנו מאוד מאוד בעד בדמוקרטיה, חופש ביטוי וחופש מחאה וחופש הפגנה. היה כלל שאין מחאות והפגנות בתוך הכנסת. ובעניין הזה, בשנה האחרונה, נפצו כל הקווים, זה רע לדמוקרטיה, זה רע לכנסת, זה גם רע לחטופים. עוד פעם, אני בעד לתת להם להיכנס, אני בעד לתת להם להביע את דעתם. אני חושב שאפשר ליצור מסגרות זמנים בתחילת כל דיון שבו מעלים את הנושא הזה הנס, כדי שאף אחד מאיתנו חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, לא יפסיק לעסוק בו אפילו דקה אחת במשך היום. אבל זה לא יכול לשבש את הפעילות התקינה של הכנסת לטובת אזרחי מדינת ישראל. ובעניין הזה,
הנקודה הובהרה. השר סמוטריץ', לסיום התפטרותה של ליאת בן ארי, דעתך בעניין?
אני לא אוהב לעסוק בעניינים אישיים, תראה, אני במשך שנים, גם כשהייתי בקואליציה של נתניהו, גם כשהייתי באופוזיציה שלו, אתה מכיר אותי, לא עוסק בפוזיציה. תיקי נתניהו תפורים לחלוטין, הם מזיחים, הם הזויים, גורים מדינה שלמה, באמת לטרפת על כלום ושום דבר, על סיכור אוהד שלא היה בכלל ולא נברא. תיק השוחד קרס עוד הרבה לפני שהתחילה בכלל פרשיית ההגנה, כל מי שעוקב אחרי המשפט ועוקב אחרי השופטים רואה את זה. בסדר, ליאת בן ארי נחשבה אקטיביסטית, נחשבה לוחמת דגולה, ניהלה מלחמות בעיניי לא נכונות, לא אמיתיות, בזבזה משאבים ציבוריים, ובעיקר גררה מדינה שלמה לכאוס, על כלום ושום דבר. הדברים התבררו להערכתי במהלך המשפט, אבל אנחנו שנים, 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 שנים בכאוס, בגלל התעקשות, טהרנית,
שר האוצר
של ליאת ושל אנשים אחרים על כלום.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ',
תודה רבה
שהיית איתנו.
תודה רבה,
יום טוב.
בוקר טוב לאלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים.
בוקר טוב.
באתמול, יאיר גולן, אתה כותב כך, התפטרות גלנט הערב היא עוד עדות לשפל המוסרי ולתאום התפקודית שממשלת המחדל מדרדרת ישראל, לא היו בליכוד אנשים עגונים נוספים, גם הם היו נוטשים את מפלגת השחיתות והסקידה למנהיג, התפוררות הממשלה הקרובה וטוב שכך. ואני אומר לך, ולא צריך להיות פרשן פוליטי, שההתפטרות הזאת של גלנט, שלטעמי שם את השיקול הפוליטי שלו לפני המאבק שהוא מאמין בו, קרי המאבק בחוק הגיוס וחוק ההשתמטות, מחזק את נתניהו. ההפך ממה שכתבת.
אתה יודע מה? אני מסכים איתך.
אז על מה נריב? לא, כי אתה יודע, דיברו אתמול, אתה יודע, לסיום חנוכה, אתה יודע, נתניהו מקבל שתי מתנות, מתנה אחת נפטר מאצבע סוררת, והולך לקבל עוד אצבע של עומר הן, ואז הוא אליעד בן ארי, אבל בוא נדבר על גלנט. למה אתה כל כך שמח שהוא עזב את הכנסת? הרי בסוף זה איש שהתנגד לחוק הגיוס המתגבש, והנה הוא הולך.
נוטה להסכים עם התזה שהושמעה לידכם. אני חושב שגלנט צריך להישאר להילחם על חוק גיוס, להילחם כנגד מה שלפחות לי נראה ניסיון להלבין חוק השתמטות. העובדה שהוא נטש את המערכה לא עומדת לזכותו בשום דרך באופן, ובאמת חבל שכך.
אז יש לי עוד דבר שאולי כולנו נסכים עליו, בסדר? כן. בואו נדבר קצת על הביטויים המאוד מאוד קשים. אנחנו שומעים את האנשים בימין, תוקפים את ליאת בן ארי ואת הפרקליטות בביטויים נורא נורא קשים. אנחנו שומעים שאומרים שהיא מחלה ממארת, שהיא עבריינית, ליבה גס בשכול, יועצת חורבן, צריך לצור על הפרקליטות, היא מקריבה את החיילים בעזה. מה דעתך על ביטויים כאלה?
אתה מנסה עכשיו לקחת אותי לעניין של צורה במקום לעניין של מהות. ואנחנו צריכים להתחיל לדבר מהות ולדבר אמת. יש פה קואליציה שבעיניי מנסה לחרב את מדינת ישראל. אין פה איזה דיון, מה שנקרא ענייני, שווה ערך, שמה שנקרא דעתי דעתך. יש פה קואליציה שפשוט מסוכנת לקיום
שלנו. לא, אבל רגע, יש אירוע בסגנון הדיבור, לא? אתה מדבר הרבה על מכונת הרעל.
אני חושב שאנחנו צריכים להילחם במכונת הרעל בכל הכוח, אנחנו צריכים להסגיד רוח לוחמנית.
וביטויים כאלה אתה לא אוהב.
וכל העניין הזה שמנסים להלך עליי ועל חבריי אימים, אמרת ככה ואמרת אחרת, אנחנו אומרים אמת. כל עוד אני נאמן לאמת.
אבל כל הביטויים האלה נגדה על מחלה ממארת ועבריינית.
אבל הכל שקר, הכל שקר. ליאת בן ארי היא משרתת ציבור נאמנה ומוכשרת, שעשתה את עבודתה לאורך עשרות שנים, במסירות אין קץ למדינת ישראל, חוקיה וממשלתה. וכל ההשמצות כנגדה הן לא יותר מאשר שילוב של רשעות וטמטום. וצריך לומר את זה בכל רם, ולא להתבייש בזה, ולא לנסות לייצר פה איזושהי משוואה שלא קיימת באמת בין הטוב לרע. הטוב הוא טוב, הרע הוא רע, הגורמים המושחתים שמנסים להכפיש את מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל באופן שיטתי ועקבי, צריכים לצאת מחיינו.
דרך אגב, נקודה קטנה, את כל הביטויים האלה המזעזעים שהקראתי, מחלה מממארת, עבריינים, ליבה גס בשכול, יועצת חורבן, אמר יאיר גולן לבנימין נתניהו.
בהחלט כן, אני חושב שבנימין נתניהו מרסק את
מדינת ישראל. הגיוני למי שיוצא נגד משפחות, נגד מי שמדבר על מכונת רעל, על שיח, על עיקיון.
אני נתתי לך תשובה, אני חושב, מאוד עניינית ומאוד מדויקת. אנחנו צריכים לדבוק באמת ולהפסיק לעסוק באמרת ככה, אמרת אחרת. השאלה שהיחידה שאני שואל את עצמי, האם אמרתי אמת? התשובה היא כן, אמרתי אמת.
בעוד שנתניהו מחלה ממארת זו אמת?
חד משמעית.
אלוף,
אני חושב שנתניהו מרסק את הציבוריות הישראלית.
שליבו גס בשכול, אני לא חושב שאתה חושב.
ליבו גס בשכול 7 פעמים, לא פעם אחת. אני אומר לך ליבו גס בשכול כי הוא מותח את המלחמה הזאת לאין קץ. את המלחמה הזאת היה אפשר לסיים מזמן. וזה שהמלחמה נמשכת ונמשכת, יש עלויות כבדות ועוד ועוד משפחות שכול מדי שבוע.
האלוף במילואים יאיר גולן, אתה אמרת דברים קשים על המשטרה, דיברת על המפכ"ל, ככה די...
איימת עליו.
שלזינגר, אני יודע לבטא את זה בעצמי.
אבל אתה פתאום נורא רך.
די הזהרת אותו לפני הבאות.
זה סמוטריץ' היית קצת יותר דרמטי.
ואתמול, ואתמול אנחנו שומעים במהדורה של חדשות 12 שהחקירה שלכאורה הייתה נראית קלה נגד שרה נתניהו נתקלת בקשיים, לא מוצאים את הטלפון, כן מוצאים את הטלפון. המשטרה נפלה?
אני חושב שחלקים מתוך המשטרה נפלו, והדבר החמור ביותר הוא שאני חושב שזה צריך להיות פה גם, אתה יודע, איזה, כמו שאמרתם מקודם, עם איזה תחכום פוליטי יוצא דופן. ברור לחלוטין שבחירת המפכ"ל נעשתה, מה שנקרא, לטעמו האישי ולנטיותיו הקרימינליות של השר לביטחון לאומי, ולכן אני חושב שאנחנו במצב מאוד מאוד מסוכן ורגיש, שבו חלקים מתוך המשטרה בעצם נפלו שדודים לרגליו של בן גביר, ובעוד שיש באמת אלפי שוטרים שהם שוטרים מצוינים והם מסורים לתפקידם והם נאמנים למדינת ישראל, כלומר נאמנים לממלכה ולא למלך.
אתה אמרת עוד דבר השבוע, אמרת הממשלה מפקירה את החטופים והחיילים למות בעזה. אתה באמת חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו במודע מפקיר את החטופים למות במנהרות?
חד משמעית, אני חושב, תראה, כל פרשיית פלדשטיין, כל הפרשייה של מה שנקרא לנסות להנדס את תודעת הציבור, כאילו מה שנקרא, אין בכלל עסקה על השולחן, אי אפשר להגיע לעסקה, כל מה שהוכח זה בעצם כשקר מוחלט, זה יצא לדעתי מלשכת נתניהו, למעשה שום אפשרות הגיונית אחרת. ולכן שוב אני אומר, אנחנו צריכים להודות על האמת, יש לנו ראש ממשלה שחוץ מסרידותו האישית אין לו שום אינטרס אמיתי, ביטחון מדינת ישראל, חוקיה,
כן, אבל,
מוסדותיה.
אבל מר גולן, אני אחדד את השאלה ששאל ברק, שהוא דיבר על הביטויים המאוד קשים, והוא שאל אותך בסופו של דבר עם הביטויים הקשים, האם המשטרה נפלה. אני אחדד את זה. אתה אמרת, גם הייתי בישיבת הסיעות, המשטרה לא נפלה. אתה איימת על מפכ"ל המשטרה, אמרת נבוא איתך חשבון. אתה יודע, אם אנחנו היינו שומעים מישהו מהימין אומר על, לא יודע, על ליאת בן ארי, אנחנו נבוא איתך חשבון. במקום, נפתחת חקירה, יועצת משפטית, איומי, פגיעה בשומרי סף, כמו שהיה אז בתקופה של אלשך ומנדלבליט, שכל רבע ביקורת זה הפגיעה בשומרי סף. אתה הלכת לאיום כמעט מפיוזי, אם יורשה לי, נגד מפכ"ל המשטרה. מה זה להגיד לו, אנחנו נבוא איתך חשבון?
פלזינגר, אני ממש לא מקבל את הניתוח הזה. צערי, יש לנו מפכ"ל שכנראה לא בטוח שהוא מבין שנאמנותו הראשית היא קודם כל לחוקי מדינת ישראל, ושתפקידו המרכזי הוא קודם כל ובראש ובראשונה שמירת החוק.
אבל מה זה נבוא איתך חשבון? מה זה אומר נבוא איתך חשבון?
חשבון נשלח אותך הביתה, פשוט נשלח אותך הביתה, אתה לא תישאר בתפקידך. אם אתה לא, מה שנקרא, תתעשת ותבין שהנאמנות שלך צריכה להיות קודם כל לשמירת החוק ולשמירת ביטחונם ורווחתם של אזרחי מדינת ישראל, שמירה על ביטחון הנפש והרכוש.
אגב, אתמול הביקורת, אגב, אתמול שלזינגר, הביקורת של חבר מפלגתו אתמול של סמוטריץ' נגד המשטרה הייתה לדעתי עוד יותר בוטה מיאיר גולן. סמוטריץ' אמר שדוברות המשטרה הפכה להיות דוברות פוליטית, מוציאה הודעות נגדו באופן אישי, הודעות שקריות. אז אתה יודע, אפרופו ביקורת.
ובסמוטריץ' אמר, נבוא איתך חשבון.
שימי את האצבע, עלו במילואים יאיר גולן, על דברים שאתה חושב שהמפכ"ל עושה בהם עוול, שבעטיים הגיעו הדברים שאמרת עליו.
אני חושב שבראש ובראשונה, מה שנחשף לאחרונה, מצב אכיפת החוק ביהודה ושומרון, שזה באחריות המפכ"ל בצורה חד משמעית, דבר מטריד ביותר. אנחנו לא יכולים להגיד, שמע, זה לא נורא. זה נורא מאוד. עכשיו, זה אני אגיד לך יותר מזה. שלוש נשים חילקו פליירים בבית כנסת, התייחסו אליהם כמו על עברייניות, עזקו אותם 8 שעות באזיקים, כאילו עשו איזה פשע, כאשר ברור לחלוטין שהשלוש הנשים האלה באמת בינן לבין איזשהו מעשה קרימינלי אין דבר וחצי דבר. המון הספסוף פרוע, פרט לשני בסיסי צהל, מה שנקרא חריגה בוטה וחד משמעית ממה שאפשר לתאר כשלטון חוק, אין עצורים. שמע, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. איפה המשטרה? אני לא מדבר על זה שהמשטרה גם לא הגיבה, למרות קריאות הצבא. תגיעו, שמע, יש פה זה מעשה שלא יעשה במדינה מתוקנת. המשטרה לא הגיבה. עכשיו אתה רוצה להגיד לי שכל זה קרה במקרה, שכל זה קרה מכיוון ש מישהו בתחנה X או לא יודע, נקודת משטרה Y פשוט התבלבל, לא היה ערני.
תגיד מר גולן, אני סתם בינינו אף אחד לא שומע, כן? אבל אני כבר תקופה ארוכה אומר לאנשים שאני יש לי חשד מאוד כבד שאתה האמת בכלל ימני בארון. אני שמעתי, חד משמעית, אני חושב, תקשיב, שמעתי את נאום הפתיחה שלך, לא היה שמעת המילה שלום, לא שמעתי אותך אומר את המילה שמאלני, הרבה דמוקרטים, הרבה מחאות, הרבה קפלן, אבל לא היה שם משהו מהאזור הזה, האם אתה למשל, בוא, גם היית אלוף בצהל מאוד מיליטנטי, נועל שכן, בג"ץ האשים אותך בנועל שכן.
אני יכול לספר, אני הייתי עם אהוד ברק, שהוא היה אלוף בצהל, הוא נחשב מהאלופים היותר,
אוי,
הוא נחשב, אז בוא נמשיך עד שיעלו אותו שוב על הקו, הוא נחשב באמת, כמו שאמרת, מה, בדיוק, הוא כל כך, הקו נשרף כשהשאיר אותו בימניות.
מה בן אדם בא? אני מוציא אותו מהארון.
אני אומר, כשאני עבדתי...
והוא מנתק לי בשידור, מה זה יפה ככה?
כשאני עבדתי עם שר הביטחון ברק, הוא היה אלוף, אלוף בצהל, ובאמת נחשב מהאלופים היותר לוחמנים,
בגץ יצא עליו,
מיליטנטים,
הנועל שכן.
נכון, נכון.
מר גולן, האם אתה ימני בארון?
מר גולן, הקו לא יכול היה לעמוד בהשמות האלה ונפל.
היה קשה לקו.
לא, אבל ברצינות, אתה ימני, רק נפל לך שיש לך מפלגה פוליטית והיא בשמאל, ולכן אתה שם.
אני רוצה לומר לך, אני רואה טוב מאוד מאיפה אני בא, ובעיניי היה נכון תמיד, היה נכון עוד יותר בימים האלה להכריע בסוגיה אולי הגורלית ביותר לעתידה של מדינת ישראל, האם פנינו לסיפוח השטחים או להיפרדות מהפלסטינים. אני חושב שאני מבין את היטב שדעתי שההיפרדות חיונית לקיומה של מדינת ישראל, ולכן אתם רוצים למקם אותי מחנה כזה, מחנה אחר, באמת...
זה עושה לך נזק, אה? אם אני שם אותך בימין, זה עושה לך נזק. תגיד אתה למשל... לא, אני מנסה לטעות, מר גולן, אני מנסה לטעות... כמה אתה שמאל, למשל, אתה חושב...
לזינגר...
מדינה פלסטינית, אני יודע שאתה בעד, נכון?
לזינגר...
רגע, מדינה פלסטינית אתה בעד, נכון?
אני חושב שאנחנו צריכים, מצד אחד, להגיע להיפרדות מהפלסטינים, מצד שני, אנחנו חייבים לשמר על אחריות ביטחונית.
תראה, אפילו מדינה פלסטינית אתה לא מסוגל להגיד, איזה מין שמאל אתה, מר גולן.
מספיק, תן לו לדבר, מספיק.
בבקשה, מדינה פלסטינית כן או לא?
טוב, שמענו אותך, תן לו לענות.
אוי, תורה, אתה ברק.
אני רוצה לומר לך, פנינו צריכות להיות להיפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית, עד שנהיה באמת בטוחים ומשוכנעים שהפלסטינים מסוגלים לעמוד בהסכמים שהם חתומים עליהם, ואז הפתרון האולטימטיבי הוא שתי מדינות לשני עמים.
שלום עם עזה, שלום עם עזה.
עכשיו, עזה, אנחנו, אם היינו באמת מנהלים אסטרטגיה ולא טקטיקה, היינו מבינים, ואני אומר לך עכשיו, לא אמירה פוליטית, אלא אמירה מקצועית, אלוף בצהל, זה לא מספיק לחפל את הזרוע הצבאית של חמאס, ולפגוע קשות בחמאס, חייבים לבנות אלטרנטיבה. עכשיו, זה מעשה שלוקח שנים, זה לא יקרה בין לילה. אבל יש לנו עכשיו הזדמנות שצאת מן הכלל, יחד עם הסוניות המתונות, להתחיל ולבנות אלטרנטיבה לחמאס בעזה. אני קורא לזה תוכנית של איי הביטחון. איי הביטחון זה המקום שבו האמירטים, הסעודים, הירדנים, המצרים, המרוקאים, כל מדינה סונית מתונה שמוכנה לתרום למאמץ הזה, מסוגלים להתחיל לבנות על בסיס שיקום עזה, איים של ביטחון.
מי ישלוט בעזה? מי ישלוט בעזה?
הוא אומר לך, הוא ענה לך.
מי ישלוט? מי זה? נורווגים? דנים? מי זה?
אף גורם לא ייכנס לרצועת עזה, אלא אם מי שיקח אחריות לרצועת עזה, בריאה ארוכה צווח, גם אם זה לא מחר בבוקר, זה הרשות הפלסטינית. עכשיו, זה לא יכולה להיות הרשות של אבו מאזן, זה צריך להיות באמת רשות משותרת. אפשר לעשות את זה. אני אומר לך, יש 60 פלסטינים, הבולט שבהם הוא סלאם פיאד, שאפשר, מה שנקרא, לשכנע אותם, לעבוד איתם, ולבנות יחד איתם, באמת פתרון בונה ואלטרנטיבה אמיתית לחמאס בתוך רצועת עזה. זה מעשה שהוא אפשרי. אני לא מתכוון לומר לאף אחד שזה מעשה קל, שזה ייקח, אתה יודע, שבועות ספורים. זה תוכנית ארוכת טווח, אבל חייבים להתחיל לממש אותה מחר בבוקר. בלי זה, אין לנו שום באמת חזון למה יקרה ברצועת עזה, והאמת, מה שצריך לעניין אותנו, זה לא מה יקרה כל כך ברצועת עזה, אלא ביטחון ישראל. הדבר הטוב ביותר למען ביטחון ישראל, זה להגיע למצב שיש חלופה לחמאס בתוך רצועת עזה.
העלו במילואים, יאיר גולן, תראה, אתה מבקר חריף מאוד של ראש הממשלה, אבל בוא אני אציג לך את עמדת תומכיו הרבים, שבאים ואומרים, תראה איפה היינו בשישה באוקטובר, איפה אנחנו נמצאים היום, אנחנו עם סוריה מפורקת, עם איראן חלשה, עם ציר הרשע מרוסק לחלוטין, עם חיזבאללה על הברכיים, עם חמאס שלא קיים. אולי תגיד מילה טובה על ההישגים האלה?
בוא אני אגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט. צהל בסופו של דבר הוא צבא הרבה יותר חזק מחמאס, מחיזבאללה וממיליציות שיעיות בתימן, בעיראק או בסוריה. זה ברור לחלוטין. ולכן צהל עשה את מה שצהל אמור לעשות וצריך לעשות, וטוען את ההשקעות הרבות שלנו בצהל, ואני גאה בזה מאוד מאוד מאוד. אני אומר לך את זה בצורה חד משמעית וברורה. אבל אין מעשה צבאי שבאמת הוא אפקטיבי, בלי שיש מעשה מדיני שמנצל את ההישגים
הצבאיים. כן, אני חושב שאנחנו נרחיב בעניין. רגע, אבו גולן, אני מכילה את הנושא הזה, תשאיר לנו לפעם הבא, כי נשאר לנו 50 שניות. נשאר לנו 50 שניות, ואני רוצה להתנצל על זה שהוצאתי אותך מהארון, ואתה בכלל מימני, ולאחל לך יום נפלא שיהיה, פשוט לא נשאר לנו זמן, אנחנו נמשיך את השיחות האלה בפעם הבאה.
שיהיה לך כל טוב והמשך יום טוב.
כל טוב.
המשך יום טוב לכולנו, ומה שנקרא, ביטחון ישראל מעל הכל.
תודה רבה.
הנה, נקודה שכולנו מסכימים עליו.
פרסומות. על יאיר גולן, אי אפשר להגיד על יאיר גולן שהוא איש שמפחד, והוא חזר על הביקורת הקשה מאוד מאוד שהוא השמיע נגד מפכ"ל המשטרה ונגד המשטרה בכלל, ולא חזר בו מאף מילה שהוא אמר על ראש הממשלה נתניהו, וזה באמת דברים קשים ובוטים וחריפים.
נשאר לנו 10 שניות, אז
והוא חזר על זה, ובוא נגיד גם סמוטריץ' וגם הוא סיפקו כותרות יפות מאוד.
תוכנית אקטואלי על הפרצוף.
103 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
כן, בבקשה, בוקר טוב, בוקר טוב. חזרנו אחרי שעה רוויית כותרות. זה תוכנית אקטואליה כמו שצריך, מרואיין שר יאיר גולן, אחי, עושים פה כותרות, אני רואה שכבר הכותרות מסמוטריץ' שמתחילות לרוץ, הסיפור עם הוועדות החטופים. אומר לך את זה כך, כמי שכן נמצא בכנסת, אני מאוד מאוד מבין את מה שמשפחות החטופים ומשפחות השכולות אומרות. אני חייב להגיד לך, כשאני יוצא מהכנסת, אני הרבה פחות מרגיש את סוגיית החטופים כמו שאני מרגיש. בכנסת זה המקום אולי עם הכי הרבה מודעות, מודעות לעניין הזה, גם המשפחות שם, גם יש סדרה שבה תלויים הכל, זה נוכח, זה קיים, זה נמצא כל הזמן. הוועדות, רוב הוועדות, אין ועדה שלא נפתחת עם משפחות החטופים. הבנתי מה סמוטריץ' ניסה לומר, הוא אומר שאי אפשר בסוף, אתה בא לשעה עבודה, יש לך ועדת כספים, סתם, דוגמה, ביום שלישי בלילה, לא עבר תקציב ליד שרה, שהולך לפצועי צהל, בסדר, הם עוזרים לפצועי צהל, בגלל שהגיעו ל-12 בלילה ולא היה זמן לוועדת הכספים, וזהו, ונגמר, לא עבר תקציב, בסדר? אומרים, אנחנו צריכים את הזמן הזה בוועדות כדי לעבוד, ועל כן, אם רוב הוועדות ייפתחו, צריך 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, תמיד להביע את זעקת החטופים, ואז גם נתחיל לעבוד. ומהבחינה הזאת, אני חושב שהוא צודק, כמי שמסתובב בכנסת, כמי שרואה מה קורה.
טוב, אם אתה אומר שהוא צודק, אז גם ליבך גס לחלוטין בחטופים, כמו גם ליבו של סמוטריץ', אני בכלל לא מדבר על רוטמן, שזה לא שליבו גס, ליבו פועל ב... אני לא יודע איך הוא פועל הלב הזה בכלל. יש 100 חטופים חיים ומתים ברצועת עזה, אין למשפחות שלהם שום דרך להגיע לנבחרי הציבור שלנו. אין שום דרך להשפיע על אחד כמו רוטמן, שהמפלגה שלו ממש ממש לא בעד עסקת חטופים, אלא בעד המשך המלחמה, לא עסקה כזאת, לא עסקה אחרת. בקושי רב הוא הצביע בעד עסקאות החטופים הקודמות. לדעתי הוא הצטער צערה וראה בעיניים קלות איך חברו יריבו איתמר בן גביר מתנגד. לכן אין להם דרך אחרת. עכשיו כל אחד מאיתנו יעצום את עיניו וינסה לדמיין את הדבר המטורף הזה, את הסיוט הזה, שהבן, הבת, האח, האחות, האבא, האמא, נמצאים במנהרות, ומה הוא היה עושה, מה הוא היה עושה כדי לזעוק, כדי להעלות את זה לסדר היום, כדי לנסות להשפיע על נבחרים, וכאמור רוטמן הוא הכי רלוונטי, כי המפלגה שלו מגבה את נתניהו, מה זה מגבה את נתניהו? כמעט מציבה לו תנאי, שאם תהיה הפסקת מלחמה, משהו שיכול להביא לעסקת חטופים, אז הם לא יהיו שם, אין להם דרך אחרת. ומה היה הסיפור אתמול בוועדה? הם רצו עוד כמה דקות, אתה יודע מה? קחו עוד חצי שעה, קחו עוד שעה. אם זה המחיר שאתה צריך לשלם למשפחות שמגיעות, לשפוך את מר ליבם, לספר כמה קשה להם, להתקומם, לצעוק, גם לקלל אם צריך, אין מה לעשות. כמו שעינב צינגאוקר, שבאמת גאוני הכנסת החליטו למנוע את כניסתה, ומישהו שם אמר, איחלנו אתכם שנה, נגמר הסיפור. מה קרה? ועדות הכנסת, באמת, שמחה רוטמן, שבילה בחול פה ובילה בחול שם, בכל הזה, אז זה היה נותן עוד חצי שעה, שעה, ומסיימים את ישיבת הוועדה באיחור של שעתיים. אבל הם היו מסתכלים בעיניים למשפחות, מאזינים להם בקשב רב, נותנים להם לפרוק את אשר על ליבם. כאמור, אין להם דרך להגיע לנבחרי הציבור, זולת הפגישות האלה בוועדות הכנסת, אבל ליבם גז וליבך, אם אתה מזיק את מה שאמר כאן, שזה באמת, אני אומר לך, אני מאוד, מאלה שהתרשמו מאוד מהביקור של סמוטריץ' בניר עוז,
נכון.
באמת בא לשם, דיבר, אתה יודע, בנימין נתניהו, שיהיה בריא, לא היה עד רגע זה בניר עוז, הוא היה בניר עוז, דיבר עם האנשים, לא קרה לו שום דבר, קיבל את כל הכבוד, אמר דברים מרגשים מאוד, דעתי גם מזיל דמעה, לא היה קורה כלום אם היו נותנים למשפחות החטופים לדבר, ובאמת אני מתפעל, באמת התפעלות אדירה ממה שהוא תיאר ומה שאתה מתאר כמי שנמצאים בכנסת.
אני אסביר.
רגע. ושנותנים להם בפתח הוועדה לדבר גם, וואו, בוא נשמע, הקרבה אילאית, הרואית, שיש להצדיע לה. הכל בציניות כמובן.
ובכן. אתה יודע שבתחילת המלחמה אני הבנתי שאם אני רוצה לשבת באולפנים או לשדר ברדיו עם ברק סרי ולדבר על המלחמה ואיך נראית מלחמה, אני צריך, אתה יודע מה לעשות? ללכת לשטח. ככה, להיכנס לג'בליה, לחאן יונס, לרפיח, לבית חנון, לכל המקומות שאפשר להיכנס בהם, כדי לראות את זה בעיניים, לראות מה זה ההרס, לראות מה זה האתגר, לראות מה זה, איך נראית לחימה כשאומרים שצריך להפסיק למלחמה, כדי לראות מה עשו הצוותים הלוגיסטיים המופלאים שהביאו לשם. הנה הצעה קטנה, ברק. אתה אני יודע שאתה חושב שממקומך כפרשן פוליטי ותיק, כמי שהיה במקומות האלה, אתה לא נמצא בכנסת. אחי, אתה לא בכנסת. אתה לא נמצא שם, אתה לא דורך שם.
אתה יודע כמה שנים הייתי בכנסת?
מתי היית בפעם האחרונה בכנסת?
אתה יודע כמה...
מתי היית?
חצי שנה.
מתי ישבת בוועדה? מתי היית בוועדת הכלכלה?
לא הייתי
בוועדת הכלכלה. מתי היית בוועדה לביקורת המדינה? מתי היית בוועדת הכספים פעם אחרונה? מתי היית?
ורואה את זה בערוץ הכנסת.
אתה יושב ורואה בערוץ 12 אנחנו כבר הרבה מאוד חודשים, כבר שנה וחצי, בתוך הכנסת, יום יום, שעה שעה, ועדה ועדה, נפתחות בנאומים ארוכים, שעד שכל השולחן, כל המשפחות,
כמו שצריך.
לא הפסיקו, כמו שצריך, אבל זה מתנהל. ואז אתה בא, או כל מיני אנשים, חותכים איזשהו קטע אחד, שאחרי שכבר סוכם עם משפחות, שידברו לצורך העניין רבע שעה, חצי שעה, שעה, אחרי זה ניגש כבר לעבודה, ואז מישהו אומר, רגע, אני רוצה עוד, ואז שמחה רודמן מנסה בעדינות, אולי לבוא ולהסביר, רגע, אבל חבר'ה, זה, וזה צריך גם לעבוד. אז אתה, לוקחים את הקטע הזה, ואז זה כמו שעשו את זה לדוד ביטן, עם הנוסיאם. כל הדבר הזה, אתה חייב, אתה לא יכול לשבת ברדיו ולדבר על דברים שאתה לא רואה אותם בעיניים. אני נמצא שם, אתה לא נמצא שם. זה לא הדיון אתמול. זה לא הדיון אתמול. לא זאת עבודה בסיסית של כל עיתונאי כדי שהוא יוכל לדבר ברדיו על דברים, הוא צריך לחוות את זה, הוא צריך להיות שם. ובכנסת נותנים הרבה מאוד זמן, כמו שצריך, וכל הדמגוגיה של, תודה רבה, ונתנו שעה, וזה לא עוד שעה. נותנים מאות שעות, כמו שצריך. צריך לעבוד בכנסת ישראל, גם צריכה להעביר כספים, לתקן את רפורמת היבוא. יש דברים לעשות בכנסת. זה מה שאומר, צריך לשלב בין זה לבין זה.
יפה.
ואי אפשר כל הזמן לקרוא את הדמגוגיה.
כמי שהיה שנים רבות בכנסת, הכנסת אני מכיר על בוריה, את הדיונים שמעניינים אותי, אני רואה בערוץ הכנסת, את הדיון אתמול ראיתי. גם שמעתי היום, אחרי שנדהמתי מההתנהגות שלו, שאתה יודע, שמעתי את ירון אברהם, שקרא לו רשע, אני עוד לא קראתי לו רשע, קראו לו בכינויים הכי קשים. את הדיון אתמול ראיתי בערוץ הכנסת. שמעתי גם את ההסבר שלו היום בתוכנית 7-9 לניסי משאל וגאולה אבן, ושם הוא קבל על זה שהוא נתן כמה דקות ורצו עוד דובר שלא סוכם, ואני אומר חרפה, ואני אומר תתבייש לך רוטמן, תתבייש. אז עוד כמה דקות, אתה יודע מה, עוד שעה, עוד שעה וחצי, הרי אנשים האלה איבדו את עולמם, אנשים האלה חיים בגיהנום, אנשים האלה אין להם יום ואין להם לילה. אני אומר עוד פעם, תדמיין אתה, יש לך ירי ילדים, תדמיין שהבן שלך היה שם, אז אתה היית מפרגן לרוטמן שנתן רבע שעה במקום 10 דקות, והיית אומר לו שפו, כל הכבוד. הם רוצים לדבר, אין להם דרך להגיע לנבחרים. אנחנו נפגשים, אני באופן אישי נפגש עם משפחות חטופים, מדבר איתם תדיר, הם מתלוננים על ניכור, הם מתלוננים שלא רוצים לדבר איתם, הם מתלוננים שדוחים אותם, הם מתלוננים שיש קושי גדול להגיע ללשכת ראש הממשלה, והם רוצים לדבר. וכן, הם רוצים גם לדבר באירועים מתוקשרים כמו ישיבות ועדות הכנסת, ושישמעו אותם ולזעוק את זעקתם. כי לשבת בהפגנות במוצאי שבת ולצעוק לחושך ולצעוק שמה ולחטוף מכות משוטרים, זה פחות אפקטיבי לטענתם. יפה. ולשיטתם. ואז נתת, אז רוטמן, אמרתי לך, היה מעכב לא ברבע שעה, בשעה, בשעה, לא היה קורה כלום, לא היה קורה כלום. בוא תקשיב, את הכנסת אני מכיר, את הכנסת אני מכיר ממיליון,
איך אמרת? אמרת כבר
ממיליון שרים שהייתי, תאמין לי שעבודת הוועדות הייתה מתנהלת, גם אם היו נותנים להם את כל הכבוד שמגיע להם.
יפה. ככה, לגבי ליאת בן ארי, עכשיו זה אירוע שבאמת כמעט נשגב מבינתי. אני מקווה שיהיה לנו זמן ונדבר עם אבישי גרינצק, שבאמת יוכל להסביר לנו איך קורה מצב. שבאמת, תחשוב על הסיטואציה, עכשיו עזוב רגע מה דעתי, כן דעתי על המשפט, לא, עזוב את זה, בכלל לא מעניין. ברמה האנושית, בן אדם יש לו פרויקט חיים. הם כל ההצלחות, הם כל הפרשות, באמת, גולת הכותרת של גולת הכותרת הגיעה אחרי, לא יודע, עבדת 40 שנה.
היא לא הייתה מעורבת בתיק עכשיו, עכשיו במשפט, מאז המתחת המשפט, היא כבר חודשים לא מעורבת בתיק.
מה שנקרא, עוד, ממה נפשך? עוד יותר. זאת אומרת, אחרי שכבר הגעת, ואחרי זה, את מתחילה לעשות משהו בהתנהגות הזאת של דרך אגב, להאשים, להרים, לזה, ואז להתחיל לטייל בספארי ולזה. משהו פה מאוד מאוד תמוה לי. אני שמעתי אתמול את עבור דווקא ממחנה הימין שאומר, בורחת מתיקי אלפים, ואני אומר, אתה יודע מה, כי עכשיו זה, אני לא חושב ככה. התחלנו רק עדות נתניהו, יש את החקירה הנגדית, אני לא בטוח שהיא בורחת עכשיו מזה שהיא רואה שאתי קורס.
תגיד לי, דעתך נוחה ממה שעשו לה.
אני רק חושב, רגע,
תענה לי קודם על זה,
תענה לי.
דעתך נוחה מזה שהטרידו אותה בבית, שהעלילו עליה,
אני אשלים את מה שאני רוצה לומר, ואז נדבר על העלילות שהעלילו עליה. לא, אבל אני באמצע הדברים, אתה לא יכול על זה. אני משלים, אני רק אומר, ברמה האנושית, אם אני לצורך העניין עובד 20 שנה בעולם התקשורת, והנה סוף סוף קיבלתי תוכנית ברדיו, באמת, גולת הכותרת, פנינת האקטואליה הטובה ביותר. עכשיו אני אלך, עכשיו אני אגיד, לא, חבר'ה, זהו, התאמצתי. לא, עכשיו אני אתן את הפוש שלי. כמה שאני עייף, כמה שאני שחו, כמה שזה, אני אעשה חופשה בספארי באפריקה, יחזור, יתרענן וימשיך הלאה. מה הסיכוי שעכשיו, כאילו, גם אתה יודע, ראיתי את הביקורת משמאל, ראיתי ציוץ של יעל פרידסון. איזה מין אחריות יש לבן אדם שעד שהגיע לפה, הטריף מדינה שלמה, הלכה בצורה הכי אקטיביסטית שיכול להיות, על הדברים הכי קשים שגם השופטים כבר רומזים, שהשוחד לא יהיה שם. עכשיו את הולכת? מה זה הדבר הזה?
תהיה מדויק. השופטים אמרו לתביעה, אתם תתקשו להוכיח. לא הורידו את זה כפי
שחבורת
שקרנים
איתנו. לא אמרתי הורידו. אמרתי רמזו.
השופטים
אמרו. אני לא יודע מי זה שקרנים. אני מדייק.
השופטים אמרו.
רמזו שבשוחד אין הרבה.
לא, הם לא אמרו. בוא, תהיה מדויק. תלמד להיות מדויק. השופטים אמרו, אתם תתקשו
להוכיח
את אישום השוחד.
בדיוק.
עכשיו לרצית לגבי ה... הוסר. תראה. אני לא יודע מה השיקולים, אני שמעתי דברים כאלה ואחרים מאז ההודעה אתמול בערב, אני לא אפרט אותם כאן, אבל זה דברים מהתחום שנוגע לגברת, ולכן אני לא אכנס לזה. אני רק רוצה לשאול, אם כבר השם ליאת בן ארי עלה, מה שקרה עם ליאת בן ארי בשנים האחרונות, זה דבר ששם את ישראל במקום מאוד 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 בעייתי. האישה טובעת, הייתה טובעת במשפט אולמרט, טובעת עכשיו במשפט נתניהו, האישה עמדה במסכת של איומים, של הטרדות, של עלילות, של קונספירציות, שאני לא יודע אם מישהו מהפרקליטות עמד בכזה מסע. אני רק מזכיר, העלילו עליה שהיא מתחזה ואחותה לא נפטרה. העלילו עליה שהבן שלה תקף, אני לא יודע, שוטרים, דבר שלא היה ולא נברא. עמדו עם רמקולים, ראינו את התחקיר של ספי עובדיה, איך משסים, איך שרה נתניהו משסה מפגינים ללכת ולהטריד אותה ולצעוק לה ליד הבית. ראש התביעה יושבת, נמצאת תחת איומים, תחת לחצים, תחת כללות. אז אם אתה כבר מדבר ושופט אותה לחומרה ולא שוכח את הנסיעה שלה לספארי, תציין כאן את העניין הזה שאני אומר לך, אני יותר מבוגר ממך לא זוכר התנהלות כזאת נגד איש בכיר כל כך בפרקליטות כפי שהתנהגו כלפיה. אני יכול להסכים, הנה אני מסכים, לא, עוד לא הוברר עד הסוף מה באמת הסיבה שהיא החליטה עכשיו לפרוש, למרות שצריכים גם להגיד את האמת, זה לא פוגע בתיקי אלפים כמו שהיא אמרה אתמול, כאילו הייתה חלק מתיקי אלפים מהשלב שנתניהו העיד, ובטח בחודשים האחרונים, כך שניהולו התקין של המשפט לא ייפגע. אבל אם אתה כבר מדבר על כל עניין ליד בן ארי, היה מן הראוי גם שתתייחס למסכת השקרים, הלחצים, האיומים, ההטרדות, דוד, הפגיעה בבני המשפחה שהיא חוותה בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות.
אני בשוק. האם אתה אומר את זה ברצינות, או כי אתה חייב לתפוס את האזרוע של פוזיציה של יד בנרי?
לא, אני תופס את זה בשיא הרצינות, מאמין בכל מיני שאמרתי.
תגיד, אתה מדבר על מתקפות נגד אנשי ציבור? תגיד, אתה מדבר על מתקפות? אתה יודע שאבי דיכטר...
היא עובדת ציבור, היא לא פוליטיקאית.
למה? מה זה פוליטיקאי? היא לא עובדת ציבור?
לא.
הוא פוליטיקאי, הוא משרת ציבור. ליד בן ארי משרת ציבור.
תן לי להעביר, תן לי להעביר.
לא הבנתי, נעמד, פוליטיקאי,
לא, אני אסביר לך.
אז בוא תסיים ותן לי בבקשה לענות.
אני אסביר לך עוד פעם.
לא, לא עוד פעם את הכל מהתחלה. תחדד ואז זה איזה. בבקשה. אם התיישת מצוין, כי אתה דיברת על שבע דקות עכשיו.
אין לי כוח לשמוע את השטויות שלך. תקשיב, יש הבדל דרמטי.
ברק, דיברת עכשיו שבע דקות, אני רוצה לענות, אתה מתפרץ את הדברים שלי.
יש הבדל בין הפגנות נגד פוליטיקאים.
כן.
כמו שהפגינו נגד מנחם בגין, כמו שהפגינו נגד אריאל שרון, כמו שהפגינו נגד אהוד אולמרט, כמו שמפגינים נגד בנימין נתניהו, כמו שהפגינו בעבר ומפגינים היום נגד שרים וח"כים מול הבתים, מול הלשכות, מול זה. פוליטיקאי זה סרט אחד, עובדי ציבור, והיא בקטגוריה של עובדי ציבור, זה סרט אחר לגמרי. היא עובדת ציבור, היא לא פוליטיקאית, היא עובדת ציבור, ולכן ההבדל הוא דרמטי. ולנסות, לא לנסות, לעשות, לקלל, ללחוץ, להטריד, לפגוע בבני משפחת של עובד ציבור.
מותר להפגין נגד
שרת
נתניהו?
לא פוליטיקאי.
מותר להפגין נגד שרת נתניהו? היא עובדת ציבור? היא לא עובדת ציבור ולא פוליטיקאי. מותר להפגין נגד שרת נתניהו?
לענות השרה.
לא, האמת שלא, אני מכיר
את זה. שרת נתניהו היא הבן אדם הכי משפיע במדינת ישראל מבחירה. אף אחד לא מפגין מול הבית של נועה נתניהו, הבת של שרה, הבת של בנימין נתניהו. אף אחד לא מפגין מול אבנר נתניהו ששם את עצמו מאחור.
לא מפגינים נגד אבנר.
שרה
נתניהו. לא כותבים עליו. אין מכון הטרל, שום דבר. תגיד ברק, אתה תלוש?
אתה דיברת על הפגנות.
אתה תלוש, באמת, אתה תלוש במציאות? באמת אתה תלוש?
אתה דיברת על הפגנות.
אבי דיכטר קיבל מקל בראש.
אבי דיכטר הוא פוליטיקאי.
אבל אתה משווה את רמת האלימות.
פוליטיקאי.
אתה משווה את רמת האלימות.
מי שאלימות שילך לבית סוהר.
מה זה משנה?
מי שנהג באלימות בית סוהר.
הם משרתי ציבור, אני משרת ציבור.
אתה לא משרת ציבור. אתה לא משרת. אתה לא פוליטיקאי.
יעשו הפגנה נגדי.
אם אתה היית פוליטיקאי,
ידברו עליי, הכל בסדר. יש אנשים ציבוריים. רגע, עד עכשיו דיברת, תן לי עכשיו גם לדבר.
אתה הבנת את ההבדל.
אני כופר בהבדל שאתה מעלה עכשיו.
אתה יכול לקפור עד מחר.
אני חושב שכל עוד בן אדם משרת באיזשהו אירוע ציבורי, מותר להפגין נגדו, זה המצב, מותר לכתוב עליו, נגדי כותבים טוקבקים, נגדך כותבים טוקבקים, נגד עינון ובן, ככה זה, זה בדיוק האירוע. דרך אגב, גם מול אולפן ערוץ 14, מותר להפגין, זה המצב. אתה בכלל, אתה כאילו, הדבר הכי מדהים זה כאילו אתם מנותקים, פתאום לליאת בן ארי, כתבו עליה, על הסיפור בראש העין, על הספארי, אוי אוי אוי, איזה אסון נורא, איזה ביג דיל. יש פה שרים, חטפו מקל בראש, יריב לוין דרדרו עליו פח מתחת לבית שלו. גילה גמליאל כל בוקר מתעוררת.
פוליטיקאים זה
הבדל. אם זה גדעון סער, הילדים של גדעון סער, הילדים של גדעון סער, שמעת פה את החברה שלך לרדיו, גאולה אבן, מה היא מספרת? למה הילדים של גדעון סער, זה בסדר מה שעושים להם? מה פתאום ליאת בן ארי, היא לא יכולה יותר, כי אמרו עליה שיש לה דירה מפוצלת בראשיים והיא בספארי. תגיד, אתה מבין את רמת השמצות שבכלל הממשלה? דרך אגב, גם עידית סילמן בממשלה הקודמת, וגם ניר אורבך חטפו בראש, ואף אחד לא ראיתי.
פוליטיקאים, בוא, אתה...
הכל... אז אני לא עושה את ההבדל, אני לא מערבב.
אתה יכול לא לעשות את ההבדל, זה לא טענה.
אני שמעתי את הטענה שלך, ומפי מתי אין הבדל.
פוליטיקאים,
לא דיברת ככה כשמתחת לבית שלי, ליד הבית של מנדלבליט, שהוא לא הגיש כתב אישום נגד נתניהו, הוא קצת התמהמה.
עוד פעם.
הפגינו נגדו, מתחת לבית, והמנובלים רדפו אחריו בסופר, עם שלטים קריים מיניסטר. אל תעשה לי פתאום את ההבדל הזה.
זו דוגמה טובה. זאת חרפה. זו דוגמה טובה.
והבחיינות הזאת, כאילו, אוי ובוי, מישהו יצא ליד בן ארי, כתבו עליה. כתבו עליה שבראש
אני
כתבו עליה שלך לספרי. שתעמוד בלחצים. את התובעת הראשית, יש לך תפקיד בכיר בפרקליטות המדינה, תעמדי בלחצים.
גדעון, לגבי מנדלבליט, זו דוגמה טובה. מה שעשו לו כשרדפו אחריו לבית כנסת והפגינו והטרידו את חייו, לא בסדר, לא בסדר. מה שעושים לפוליטיקאים הוא בלבד שזו הפגנה במסגרת החוק מול הבתים שלהם, בלי אלימות, אני נותן לי כאן שתי דוגמאות חריגות, זה לגיטימי. פוליטיקאי נכנס לחיים הפוליטיים, חלק משגרת יומו...
שום דבר לא לגיטימי
יומו,
לתת לשר מקל בראש. לא דרך אגב, איך זה נגמר?
לא לגיטימי.
איך זה נגמר?
אז אני אומר לך אותה,
שימו אותה בכלא? מה קורה עם זה?
אז אני עונה לך, לא לגיטימי להקות, לא לגיטימי לנהוג באלימות, לא לגיטימי לערוך הפגנה ללא רישיון, לגיטימי להפגין מול בתים של פוליטיקאים, לא לגיטימי להפגין מול בתים של עובדי ציבור. בוקר טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס וחבר ועדת הכספים של הכנסת.
בוקר טוב, ברק, דיודה ולכל המאזינים.
בוקר טוב, הרב החשוב.
ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד מילה לינון אזולאי. ינון אזולאי הוא מסוג של, סוג של קונסנזוס בכנסת. מימין ומשמאל, קואליציה, אופוזיציה, לחבר כנסת שבא לעבוד. תבדקו את הנוכחות בכנסת, תבדקו את האפקטיביות בוועדות, תגלו אותו בראש הרשימה. אז אחרי שאמרתי את זה, נעבור על הדברים הפחות סימפטיים. מה יהיה עם חוק הגיוס? הידוע בשמו האחר, חוק ההשתמטות.
קודם כל, בוא נעשה סדר. זה לא שמו אחר חוק ההשתמטות. אני חושב שזה עוול להגיד על החוק הזה. כרגע אין אף אחד שמגויס עד יותר פקיעת החוק, וכשבאים לעשות משהו ואומרים, תשמע, יש פה חבר'ה שצריכים לגייס, אתה מקשיב תהליך מסוים, אז זה חוק לגייס חבר'ה, בחורים, במגזר החרדי, שעכשיו בנים כמה ואיך ולמה. החוק הזה טרם הגיע, הנוסח טרם הגיע לוועדת חוץ וביטחון, היה מספר דיונים, השתתפתי, אני חושב, כמעט בכל הדיונים, השתתפות פעילה מאוד, להגיד לך שהיה שם דיונים ענייניים, עד כשהדלתיים היו סגורות, שזה ישיבה חסויה, אז הדיונים יותר ענייניים, כשהדלתיים פתוחות, הדיון פתוח, ואז כל אחד עם הפופוליזם שלו, אני פחות אוהב.
רגע, אז לאן זה הולך? בוא תן לנו קצת מידע, לאן זה הולך? תוך כמה זמן יגיע לך?
אני לא יכול להגיד לך לאן זה הולך. כל הדברים, חוק שהניחו את הנוסח, שמנסים להגיע הסכמות, נוסח שיהיה כמה שאתה מוסכם, אין הסכמה מלאה לכל הדברים, אף אחד לא יתן לראות את אהבתו בידו, אבל כשיגיע החוק, ידונו על זה בוועדה,
זה פתוח לכולם, יבוא חברים. רגע, אבל הטענה אומרת שבסוף, קודם כל קובעים יעדים, אלה בבעלה, סתם 4,800, 5,700 ועוד 3 שנים, בואו נראה מה יהיה. והדבר שני גם הטענה לגבי ערכי צעד, שישבת בוועדה ואומר, תת-אלוף שי טייב, אנחנו צריכים רק 3,000, לא משנה שהצבא שינה מאז את עמדתו, אבל בואו נגיד 3,000. זה 3,000 איש מתוך 14,000 איש. זה נשמע לך כמו משהו מספיק?
אני לא אגיד לך מה מצדיק, מה לא מצדיק, זה נשמע לך שבמדינת ישראל יהיו רק איקס עובדי תורה, אתה מדינה יהודית, אני לא רוצה להתחיל להיכנס איתך לביקוח הזה, כמה צריך להיות, כמה לא מלא צריך להיות. ברגע שיהיה, הדיונים נמצאים בוועדה, אמרתי גם את דעתי בוועדה, יש פה תהליך שקורה, יש אנשים, בחורים, שיוצאים לעבוד, ומשם, במקום לעבוד, יוכלו קודם כל לעשות את הפרק הזה בחיים של הצבא, ולכן אני אומר, יש איזשהו תהליך מסוים, אף אחד לא זרק את המספר, אנחנו לא אמרו את המספר של 3,000 ו-4,000 ו-5,000. הצבא בא עם הצרכים שלו, אמר, יש 10,000 אנחנו צריכים, 3,000 אנחנו יכולים. אבל חברים, אתם שוכחים דבר אחד. כשאתה רוצה להקים יישוב מסוים, אתה דואג שיהיו בו תשתיות מתאימות, אתה דואג שיש שם גני ילדים, אתה דואג שיש שם מים, חשמל, ואתה דואג שיהיה שם מוסדות חינוך לכולם, ואחר כך אתה מביא את התושבים. אם אנחנו שבוע שעבר נחשפים, לא בפעם הראשונה, אני טיפלתי במקרים בפעם השנייה והשלישית, כבר שאני יודע עליהם, של כמות של חייבים שבאו ואמרו, אנחנו רוצים ללכת איתי מסלול מסוים שביקשו המסלול החרדי יותר, ובאים לשם ומאיימים עליהם במעצר ומעזבים אותם ולא רוצים להדליק חנוכיה בחנוכה, עד שהחליטו שהם מוכנים ללכת בנצח יהודה. אז אתם מבינים שככה לא קולטים חיילים, אתם מבינים שככה סגרים את הדבר, אז יכול להיות שגם יש מישהו שמתנגד לקחת את החיילים האלה ולגייס אותם.
מאוד מעריכים אותך גם ברק, אבל חטיבת החשמונאים מוכנה היטב, הבסיס שלה הוא בסיס חרדי.
אל תלך למקרה אחר, תתייחס למקרים שהביאו אותו בחברים של חיילים מהימין ומהשמאל. אמרו דבר אחד שהוא ברור, ברגע שאתה רוצה לגייס אותם ואתה לא נותן להם, אתה מעניין סרם הזיות שלהם בכלל, אתה מבין? סגרת איתם משהו.
אינון, רגע, לפני שאתה ממשיך, אינון אזולאי, לפני שאתה ממשיך...
לא שומעים אותך.
מישהו במעצר על זה שהוא באחר ללכת, יקרו איתו ללכת לצנחנים במסור החרדי, ולקחו את הנתח יהודה, הוא אמר, אני לא מוכן, הוא ישב במעצר, אני לא יודע מה קורה איתו כרגע. אבל זה המצב.
אינון...
בבקשה, לפני שמדברים על מספר 1 או 3,000, אתחיל לדבר קודם כל...
לשפר... ינון אזולאי, קודם כל לפני שאתה זה צועקים לי כאן באוזניה, תשפר את הקו, תנסה להיות במקום אחד כדי שנשמע אותך הרבה יותר טוב. או שתרד מרמקול. תראה, אני רוצה לצטט לך הדברים שאמר אתמול הרב יאיר פרן, נינו של הרב עובדיה יוסף, ששירת בשנה האחרונה מעל 200 ימים. הוא אמר אתמול לעודד בנימי בחדשות 12, כל חבר כנסת חרדי או לא חרדי שירים את ידו בעד חוק ההשתמטות, אומר נינו של הרב עובדיה יוסף, עוד קין לדיראון עולם. מה אתה אומר על האמירה הזו?
אתה רוצה שאני תחת על כנינו של הרב עובדיה, כרב יאיר פרן?
אני רוצה שתתייחס לאמירה הזאת, זה הנין של הרב עובדיה.
אבל לא שומעים אותך, אתה יכול לרדת מהדיבורית?
אני מנסה לעצור בצד, שאני אוכל לרדת.
כן, תעצור בצד, בדיוק, תעצור בצד, כי נשמע אותך יותר.
אני תכף מנסה, פשוט אני צור בפקק, ומנסה לעצור בצד.
מה עם הפקקים, תגיד? אתה גם בוועדת הכספים, לא?
כן, בוא תגיד לי, כי אני רוצה לעבור לנושא אחר. בוא תגיד לי מה דעתך על ה...
אני, תראה, אני לא מכיר את הרב יאיר פרן. אני, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, תאמין לי, כל מה שאנחנו עושים זה המשך בדרכו של מרן. ולכן אני יודע מה מרן רצה, ואני יודע גם כולם מצטטים את הדין של הרב עובדיה. אני מבקש רק להיזכר בדברים שאמר הרב עובדיה יוסף, שבנימין נתניהו בא לנקרים אותו אצל הרב בפקירת בנו הרב יעקב יוסף, ואמר לו מה חשוב לו יותר. בני התורה אמר לו חשוב לו יותר מהכל, וזה לא על חוק הגיוס. אז בואו נסתכל על מה שמרן אמר, ואנחנו כתנועת ש"ס הולכים בדרכו של מרן, ועושים כל דבר שיכבד את זכרו.
אני רוצה לדבר איתך עכשיו על נושא שאני חושב שהוא אחד היותר חשובים שהכנסת הזאת חוקקה. החוק הזה רשום על שמך, אתה יזמת, איך אומרים, אתה לא ממש מייחצן את הפעילות שלך, ואני מדבר על חיסכון לכל ילד. זה ממש רפורמה גדולה, המדינה מפקידה כל חודש לילד עד גיל 18 כסף, וההורים יכולים להוסיף, לשלם. בוא תספר לנו על ה... רפורמה הזאת שאני בטוח שהרבה מהמאזינים שם אנחנו לא יודעים עליה.
אני אגיד לכם, האמת מה שקרה שמשנת 2017, יש, המדינה מפקידה 57 שקלים בחיסכון לכל ילד, בקצבת ילדים, ומשם אתה, ההורה יכול להוסיף עוד 57 שקלים, ועד עכשיו היה שאם שמת את זה בבנק, זה נשאר בבנק, עכשיו מה הבעיה בבנקים? הצפה היא שם בסיכון המוך, גם בסיכון המוגבר הוא היה פחות. אם נכנסת לבנק, אתה לא יכול לעבור לקופת גמל, אתה לא יכול לעבור בין מסלולים. אני למשל לקחתי כדוגמה את הילדים שלי, ששמתי אותם, את הקופות שלהם, בבנק, לקחתי ריבית גבוהה. אני קבעתי את זה ל-18 שנה.
רגע, אבל חבר כנסת אזולאי, פשוט לא שומעים אותך, לא שומעים, אין טעם.
תוציא את הדיבורית ותכניס את הטלפון.
אתה רוצה שנתקשר עוד כמה דקות?
עכשיו יותר טוב?
כן, עכשיו יותר טוב, ברוך השם. ברוך השם, כן, תמשיך.
עכשיו מתחילים הדברים החשובים.
נכון.
החיסכון לכל...
לא, לא, לא צחוק, אני חושב שהדבר הזה לא פורסם כראוי.
אני אומר, החיסכון לכל ילד שאנחנו מפקידים 57 שקלים המדינה ו-57 שקלים הורה שרוצה יכול להפקיד. אני לקחתי את עצמי כדוגמה אישית. אתה יודע, באתי, אמרו, יש לי חיסכון, שים בבנק, תמשיך בבנק, כי זה היה ברירת המחדל, היה הבנקים. ואז אוטומטית אמרתי, טוב, שיהיה בבנק וזהו, הכל בסדר. אם אתה לא אומר מה, נכנס לבנק. אבל מה קורה? בבנק, הריבית שם שאתה מקבל היא נמוכה. ואתה יודע, זה ריבית גבוהה, הייתי בסיכון נמוך בכלל. ב-18 שנה אני אמור להיות תקוע שם.
וכשאני מסתכל במה שעושה, בעצם באו אליי לובי 99 ואומרים, תקשיב, רק תסתכל בפערים, שאם היית מפקיד בשוק ההון ב-15 שנה, אתה יכול להגיע בין 20 ל-60 אלף שקל, היום הביטוח לאומי אומר בין 20 ל-70 אלף שקל ב-20 שנה, בעצם אנחנו חושבים 50 אלף שקל פער לתת לילדים שלנו. אמרתי, תראה, באתי לשנות, אמרו לי, אתה לא יכול לשנות, אתה קבוע, קבור בזה, אמרתי, לא יכול להיות, ואז התחלתי לחוקק את החוק הזה, ותוך כדי החוק עצמו, כבר בהתחלה משרד האוצר התנגד, התנגדו גם, הביטוח הלאומי תמיד היה בעד, המשרד האוצר התנגד, הבנקים כמובן עמדו על שני הרגליים האחוריות שלהם, שלא מוכנים, תוך כדי הדיונים הם כבר הסכימו שברירת המחדל תהיה לקופת גמל בסיכון מוגבר, אבל היה חסר לי שעם הכסף הבנק אני רוצה להעביר אותו, מה עושים? זה הם לא היו מוכנים בשום פנים ואופן. לבסוף, הדבר שעשינו, ואפשר להגיד שזה היה מה שנקרא ללכת על הראש של הבנקים, והאוצר היה חייב לענות אמן אחרי זה. אמרנו, בן אדם שיש לו כרגע, הוא מפקיד לבנק, יכול לעצור את ההפקדה בבנק ולפתוח קופת גמל מהיום, מאתמול בעצם, מהראשון לינואר, יוכל לפתוח בקופת גמל לילד שלו, שימשיך משם והלאה להיות, הכסף בבנק יישאר לו במה שהיה, אבל מי פה יעשה בסיכון המוגבר? יוכל לעבור קופות גמל בכל פעם שהוא רוצה, אם הוא רוצה מסיכון מוגבר לסיכון נמוך, וכך בעצם אנחנו יכולים להגיד שלאחר 20 שנה, בין לידה ל-20 שנה, יכול להיות לו קרוב ל-70 אלף שקל, זה סיכון מוגבר, אנחנו חייבים להגיד, זה סיכון שגם בקרן, אבל הממוצע שזה קורה, ראו את זה לאורך שנים, וגם הביטוח לאומי אומר שהיו עליות, ולכן אני אומר, אני כדוגמה אישית, כבר אתמול הראשון לינואר, העברתי את הילדים שלי, בשביל לתת את הדוגמה האישית להגיד שאני מאמין במהלך הזה.
ומה הסיכון? באמת מה הסיכון בהשקעה באפיק הזה?
תראה, זה כמו כל סיכון שמשחקים במניות. כל בשוק ההון אתה משחק, תמיד יש לך סיכון, אבל כשאתה מסתכל לאורך, אם אתה אומר אני שם את הכסף לשנה, אל תיקח סיכון. תגיד אני יש לי שנה, לא רוצה להביא את הקרן, אני רואה, אבל בדרך כלל, זה מה שביא, ותשימו לב, זה ביטוח לאומי, הוא אומר את זה במפורש. שימו את זה בקופות גמל, אתה יכול לקבל במקום 20 אלף שקל, 70 אלף שקל, כי גם הביטוח לאומי זה אחריות.
לא, זה דרמטי.
הביטוח הלאומי אומר, כשהוא אומר דבר כזה, הוא כביכול אומר באחריות, אנחנו ראינו ובדקנו, והם אמרו את זה גם בוועדה, שבסיכון המוגבר, במשך 15 שנה, 20 שנה, אדם, הרווח הוא יותר גדול מההפסד.
טוב. אז קורא למאזיננו.
לכו, מי שנמצא בקופת החיסכון של הילדים שלו נמצא בבנקים, תעזבו את הבנקים, תעשו בקופת גמל בסיכון מוגבר, וזה יהיה לנו עוד קצת הרווחה ורווחה לילדים שלנו.
תגיד לי, באמת אני אומר.
צריך ללחם בבנקים, אין מה לעשות.
לא, אבל אני אומר באמת, כמי שמצוי בעולמות האלה, למה אתם לא מתקשרים את זה יותר? למה שאנשים, באמת אני חושב שגם מהשכבות הנמוכות, שפחות חשופים לעולמות האלה ולתקשורת ולרעיונות של ינון אזולאי ב-103, ידעו מה הדבר הזה, למה אתה לא דואג שאנשים, עד אחרון האנשים, ידע שיש לו את האופציה הזאת?
רגע, חבר הכנסת אזולאי, לפני שאתה עונה, תסגור את הרדיו, כי שומעים את ברק סרי.
תגיד לי, אני שומע את עצמי.
לא, אני לא יודע, אני שומע את ברק פעמיים, זה עושה לי אוקוס.
אתה יודע מה הבעיה עם ינון אזולאי? אתה יודע מה הבעיה עם ינון אזולאי? יש לו טלפון טיפש, קטן, בגודל של זה, זה התוצאה, תבין, ינון, הגיע הזמן שתשדרג את הטלפון. אז בוא תענה.
יאללה, עשית 50 אלף שקל עכשיו בחיסכון לילד, תפרגן לעצמך טלפון.
האדם חכם מחזיק טלפון טיפש.
אה, יפה, יפה, אבל באמת, מה עושים כדי שכל האזרחים ידעו שיש להם את האופציה הזו?
יאמר לזכותם של הביטוח הלאומי, שהם כבר יצאו בקמפיינים ענקיים, אני בכל מקום משתדל להגיד את זה, לא בשביל הקרדיט לינון אזולאי, אלא בשביל הקרדיט לעם ישראל שמגיע להם את זה, ואני מקווה שפמפמו את זה, אני ראיתי שעשו את זה גם בשבוע שעבר בערוץ 12 דיבור על זה, כמובן לא תרחו להזכיר לינון אזולאי, אבל זה בסדר, העיקר שיזכירו את זה ושלילדים שלנו יהיה טוב.
יפה, טוב, חבר הכנסת לינון אזולאי לסיום, רק תגיד, מה עובר לאריה דרי, מה הסיפור איתו, קצת נעלם, לא זה, מה... הוא איתנו, הוא בטוב.
יהודה, מה קרה? אתה כבר כמה ימים לא בכנסת?
הוא עכשיו הסביר לי כמה...
עכשיו נתתי לו נאום.
הסביר לי כמה חשוב להיות בכנסת.
אם אתה זוכר נכון, ביום שני נפגשנו ב-12:30 בלילה לדעתי, או שזה אני סני לי?
אותי כל הזמן אתה יכול למצוא, אבל אני שואל, ביומיים האחרונים כנראה לא היית בכנסת, בגלל זה לא ראית גם את
הרבה.
לא, אני מדבר תקשורתית וציבורית.
הוא עשה לי כאן, הוא התגאה לי כאן כמה הוא נמצא בכנסת.
בוא, ברק, בוא.
תאמין לי כמה שעות שאינון אזולאי
בוא, תבוא איתי, בוא, תבוא איתי להצבעות הליליות. הפגישות הכי טובות קורות ב-12:30 בלילה. לא, אבל אני אומר, עזוב.
ברק, יאמר לי זכותו של יהודה שלזינגר, קשה לפסס אותו, עם הכתום הזוהר שלו, בכל מקום אתה רואה אותו ברקע.
לא, אבל ברצינות, תקשורתי, ציבורית, אנחנו לא שומעים החלטות, לא שומעים תגובות. מה הוא היה, אתה יודע, היה דיבור שהוא בדיכאון?
אתה יודע, אתה...
הוא בדיכאון?
אני לא יודע להבחן דברים כאלה, אני ראיתי אותו דווקא
ביומיים האחרונים גם היה בכנסת, אנחנו, אני באופן אישי מדבר איתו, רואה אותו, אז כשיש אנשים, אנשים שלו, החברי כנסת שלו, עובדים טוב, תאמיני, לא צריך לדבר.
יפה. חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה.
חבר הכנסת ינון אזולאי, יישר כוח על החוק החשוב, ושניפגש רק בשמחות.
תודה רבה לכם, ושבת שלום, ובעזרת השם, בקרוב קרוב אנחנו נקבל בשורות טובות על החטופים.
אמן,
אמן. אלה שחיים בריאים ושלמים, ואלה שלגבורת ישראל, מגיע להם את זה בזכות ולא בחסד. זו מחובתנו כמדינה, מחובתנו כאזרחים, ומחובתנו כשליחי ציבור וכממשלה, לעשות הכל, להביא אותם, וכרגע המחיר פחות משנה, יותר משנה לראות אותם, כי אנחנו חייבים, די, מספיק, זה כבר יותר מדי.
תודה רבה, תודה רבה לדברים. בשורות טובות.
גרינצייג, בוקר טוב.
שלום שלום,
כתב המשפט המצוין עם
חנוכה שמח, מה אתה רוצה?
שמח, שמח. באתי לפרגן לך, תקטע אותי באמצע. כתב ופרשן משפטי המצוין עם ירושלי של i24 ניוז. תגיד, אבישי, מה קרה לליאת בן ארי?
היא כבר תקופה ארוכה לא באמת עובדת, נאמר זאת בעדינות. היא נוצאת בחופשות ארוכות בחול, בכל מיני יעדים אקזוטיים. אני מודה שלפני שהתעסת לשם לא גיליתי על ה... לא ידעתי על המקום, המקומות האלה.
בוא למשל, תן טיפ, חוץ מהספארי באפריקה שאנחנו מכירים, מה, איפה עוד הייתה?
יהיה גלפגוס וכל מיני דברים כאלה.
אתה אומר.
ממש כך.
חיים טוב בשירות המדינה, לא ידעתי.
אז עם משפחה מבוססת, זה לא מגיע מהכסף, מהשירות הציבורי. אבל, באמת, לגמרי לגיטימי שבן אדם אומר, נגמר לי הסוס, אין לי כוח, אני רוצה לפרוש.
לא, אני אגיד לך, גרינצייג, כי שלזינגר נתן כאן נאום חוצב להבות, שזה לא לגיטימי. הנה, הגעת, ויגעת, ומטת את ראש הממשלה לשלושה אישומים, אתה חייב להישאר וללוות את התיק, למרות שאני שומע, אני לא כתב משפטי, שהיא לא ממש מעורבת בתיקי נתניהו בחודשים האחרונים.
אני רק אחדד את הדברים של חברי, אני לא חשבתי שהיא צריכה להישאר, תהיתי איך בן אדם מגיע לשיא הקריירה, והולך בדיוק במניטיים.
אז אני לא חושב שאנחנו במניטיים, נאמר זאת בעדינות, אני חושב שאנחנו די בגרבג' טיים. אבל אני אגיד ככה, הבעיה בעיניי היא לא זה שעכשיו היא פורשת שנגמר להסוס, אלא זה שבמשך שנתיים היא כבר לא עובדת. זה לגמרי לגיטימי שאדם אומר, אני עדיין בשנותיי הצובות, אני רוצה לצאת לחופשה בחול ולטייל ולבקר בכל מיני מקומות אקזוטיים, בכל מיני איים למיניהם.
כן, אבל תפרוש. תשתדל באמת להיות לא נגיד כן, כי אתה תמיד כן, אבל באמת לנסות ככה להסביר לנו. יכול להיות שהכריעו אותה, יכול להיות שאתה יודע, ראינו את זה עכשיו באופן ככה חד משמעי, ההודעות של שרה נתניהו לחנה בלוויאס, זיכרונה לברכה, רוצו לבית של ליאת בן ארי, אני מזכיר לך את אותם עלילות דם על אחותה שבכלל לא נפטרה, והסיפור עם הבן שלה, וההפגנות באמת ההולכות ונשמעות, ואותו סיפור על פיצול, האם זה יכול, האם כל הדברים האלה הכריעו אותה?
קודם כל, לפי גרסתה אז לפני שנתיים התשובה היא כן. זאת אומרת, היא אומרת...
היא אמרה שזה הכריע אותה?
כן, היא אמרה אז, הסיבה הכריעה שנשארת זה כדי להגן על הצוות, כי אני קודם כאלה, אני נשארת אולי זה מטיפשות, אבל יש לי מחויבות יתר למערכת זה, ולצוותים שאני אחראית עליהם. זו הייתה הטענה שלה בזמנו. אבל צריך לומר, היא לא, חוץ מהאמירה הזו, זה לא שבאמת הייתה מעורבת בתיק, זה לא שהיא הייתה מגיעה לבית משפט. עכשיו עדות נתניהו נפתחה, היא לא הגיעה לבית המשפט. בזמנו היא תקפה את פרקליט המדינה עמית אייסמן, איך אתה משאיר פה את הצוותים לבד ואתה לא מגיע לבית המשפט. ומה שקרה זה שגם היא הפסיקה להגיע.
זהו, אז איך הטיעון הזה עומד במבחן המציאות? הרי באת ואמרת, אני נשארת כדי להגן על הצוות, אז מה, הצוות כבר לא זקוק להגנה?
מה אני אגיד? זו שאלה שאתה צריך לשאול אותה. אני לא חושב, תשמע, אין, אם תגיע לבית קרדן במשרדי הפקיטות בתל אביב, לא תשמע עכשיו דמעות ונהי על פרישתה.
באמת?
כן.
מה? שמה, שמחה? לא מה? הייתה. ברוך שפטרנו, היא כבר הייתה צריכה לעשות זה מזמן, מה הלך הרוח?
הלך הרוח יותר הוא, אוקיי. בסדר, זה, כי היא לא הייתה, זה לא, אמרתי, היא לא הייתה מעורבת בניהול של התיק ביום יום, ולא בניהול של מחוז מיסוי וכלכלה ביום יום, ובסדר, החלטת שאת רוצה לפרוש, בסדר גמור, אולי היית חושבת את זה לפני שנתיים, שכבר, כשעוד היית מעורבת בהליכים, ולא...
תגיד לי, שאלה אחרונה, כמה זה, אני ראינו אתמול את הצהלות של תומכי נתניהו על הפרישה, שהיא ממש אמרו שזו מתנה לחג חנוכה, זה ישפיע באיזשהו... זה ישפיע ולו השפעה מזערית ביותר על התיק?
אני לא רואה איך זה הופך להיות קשור, זה אמור להשפיע, אבל שמע, אני אגיד משהו שכן שאני מסכים עם שלזינגר, כנראה שאם הפרקליטות הייתה סוברת, ואם ליאת בן ארי הייתה סוברת סבורה שאנחנו נמצאים פה על הגל, ואנחנו רגע מהרשאה שתוכיח שכל מה שהיה, כל מה שעשו נגדי זה היה עוול, ונלחמתי את מלחמת הצדק נגד ראש הממשלה מושחת, אני מעריך ש... שהיא לא הייתה מגיעה לתחושת מיצוי.
אבישי גרינצייג, תודה, תודה רבה לך. כתב ופרשן משפטי של ה-24 ניוז, תודה, תודה.
תודה.
בוקר טוב לשחר יופה. בוקר טוב, שחר. שחר, אתה אח של סגן יובל יופה, שנפל ב-11 לעשרי, 4 ימים לאחר השבת השחורה. בתוך פחות משבועיים, ההורים שלך בעצם קיבלו 2 תארים חדשים. הורים שקולים וסבא וסבתא, נכון? לשחר נולד ילד, קראו לו זאת אומרת זה היה 13 ימים בעצם לאחר, לאחר הנפילה שלו.
נכון, קמנו מהשבעה ביום חמישי וביום שלישי בצהריים נולד הבן הבכור שלנו.
וואו, איך היו התחושות?
תראה, זה בלייב אז באותם ימים זה מעברים שהם בלתי נתפסים, זה לקום מהשיבה וללכת ללדת ולקום לתכן את הברית ואז לקבל את הציוד של יובל מהצבא במקביל, זה היה מעברים שהם היו בלתי אפשריים. היום בריח אור אני יכול להגיד שהבחירה לקרוא לאור בשם שלו הייתה הכי מדויקת שיש, כי הוא באמת הכניס לנו המון המון אור לחיים בשנה הזו, והוא הילד הכי שמח ומצחיק, אז זה הרבה פעמים גם מה שהחזיק אותנו וגרם לנו לאחז בחיים, זה באמת...
קצת על נסיבות, קצת על נסיבות נפילתו של יובל?
יובל היה קצין טרי יחסית, 3 חודשים לפני המלחמה הוא סיים בעד אחד, קורס קצין השריון בהצטיינות. יובל שובץ להיות מ"מ בקורס מת"קים, מה שנקרא גנן בשפה המקצועית של חיל שריון, התפקיד שלו הכי נחשק בחיל. ויובל כמו כולם מוקפט בשבת של השבעה באוקטובר מהבית לצבא, חזרה לשיזפון, הם מהר עולים על הכלים ועולים לכם בעוטף, ובעצם 4 ימים הם עסוקים במשימות תיאור של היישובים והגנה על הפרצות בגדר. אנחנו מדברים איתו בפעם האחרונה ביום שלישי בערב, הוא שמח רגע על הזכות שניתנה לו לקחת חלק בה הגנה ובמלחמה ובשיקום ובהרתעה וכל מיני מושגים כאלה שאנחנו מכירים טוב. ורביעי, ב-11 באוקטובר, ב-6:30 בבוקר, יובל נהרג מחוץ לכיסופים, ואנחנו קיבלנו את ההודעה באותו היום, ב-12:00 PM, את אותה דפיקה בדלת.
ויובל הוא החלל הראשון מהמושב צופית, שאגב הוא קם ב-1933, הוא היה לבד בחלקה הצבאית עד השבוע שעבר, כשנפל רב סרן הוד שרייבן, שרייבמן.
נכון, יובל בעצם החלל הראשון של המושב מהקמתו, ו...
מה קרה עם הקווים היום? מה קרה עם הקווים? שמע, אני שמעתי את הסיפור הזה שלו, וקיבלתי צמרמורת, כי גם לנו בדיוק היה אותו סיפור. ביתי נפטרה, וחודש אחרי, בדיוק ב-30 שלה, היה את הברית המילה של הנכד שלי, של הבן של אחותה. של הבן של אחותה, אז ככה ש... איך אומרים, צירוף המקרים הזה, ואנחנו חוזרים אליך, שחר יופה, דיברנו על זה שהוא היה החלל הראשון מהמושב צופית.
נכון. אז בעצם יובל היה החלל הראשון של המושב מיום הקמתו, וכשיובל נפל, אז אתה יודע, לאורך המון זמן היה לי את התקווה ואת התפילה הזו בלב, שהוא יישאר שם כמה שיותר זמן לבד.
לבד בחלקה הצבאית של המושב.
כן, ובאמת לצערי בשבוע שעבר הצטרף אליו עוד, ומושב צופית נאלץ עוד פעם לקיים לוויה צבאית.
עכשיו קטן, לא? כמה אנשים יש בצופית?
מושב קטן יחסית, 1,500 תושבים, זה כאילו קטן, אבל לא...
תזכיר לנו את נסיבות, אתה יודע, אני אומר לך בעוונותינו, אנחנו לא זוכרים את הכל, תזכיר לנו את נסיבות נפילתו של רב סרן שרייבן.
עוד נפל בעזה, בהתקלות, עוד היה מפקד ביחידה רב-ממדית. זהו, ובאמת לצערי עוד לוויה צבאית וקבר צבאי.
וביום שישי הקרוב יתקיים במושב שלכם אירוע לזכרו של יובל, יהיו הגרלות על פרטי ספורט, יהיו שם חולצות חתומות של דני אבדיה, דניאל פרץ, מנור סולומון, כדור חתום של עומר כספי, אתה יודע, אני מספר את זה כדי שאנשים יגיעו, בוא תספר לנו עוד על האירוע הזה שאמור להתקיים ביום שישי.
האירוע הזה מחר בשישי הוא בעצם אירוע לציון יום ההולדת של יובל, יום ההולדת של יובל היה ב-31 בדצמבר, ואנחנו גם שנה שעברה עשינו את אותו אירוע, ובעצם בחרנו לקחת את התאריך הזה של היום הולדת של יובל, ולנסות לציין אותו בדרך שיובל היה רוצה שנציין אותו, באירוע גדול, שמח כמה שאפשר, תחשב בנסיבות, אבל שמח כמה שאפשר, עם אווירה טובה ומוזיקה.
והרבה ספורט, כדורגל, כדורסל.
הרבה ספורט, ובאמת השנה, אנחנו עושים גם תחרות, גם כדי לגייס כסף להנצחה של יובל, אנחנו עושים תחרות שאפשר לזכות בה בפרסים באמת באמת מטורפים, חולצות חתומות של הספורטאים הכי גדולים שיש במדינת ישראל, ומחוץ על הישראלים, דני אבדיה ודניאל פרץ ומנור סולומון, וחולצות חתומות של ביתר ירושלים ומכבי תל אביב.
כן, עד כדורגל, עד כדורסל, מה, איזה קבוצות הוא בעיקר?
יובל היה שחקן כדורגל, הוא אהב כדורגל, כן, אנחנו עד ליברפול וכפר סבא.
למרות שהקבוצה הזאת לא ממש סימפתה אותנו, אני זוכר סיפור שניסו להיכנס שם, להציב שם שלט, נופלים, חטופים, התנגדו, אתה יודע, המניות שלהם, לפחות בעיניי ובעיני הרבה הרבה אוהדים של הקבוצה הזאת, ירדו בצורה דרמטית.
כן, אז אני אגיד שספציפית בנושא הזה, אז באמת הם אחרי זה עשו לא מעט כדי לשקם את האמון הזה, אני הוזמנתי לארוחה, לביקור באנפילד עם כל, עם המון חוגי אוהדים מהעולם, וקיבלנו שם יחס הכי טוב שרק אפשר חוגי אוהדים מישראל.
פגשתם שחקנים?
שם פגשנו שחקני עבר, זה היה ארוחה כזו שנתית שעושים, ופגשנו שני שחקני עבר.
מי?
והירחו אותנו באמת יפה, את סמי אופיה ואת אמי לסקי, ששניהם נפגשו איתנו, הצטלמנו איתם.
אני מניח שמוחמד סלח לא היה באזור.
הוא ספציפית לא היה, כנראה גם לא יהיה.
כן, ממש ככה. טוב, שחר, אז יום שישי הזה...
יום שישי, כל מי ששומע, מושב צופית, באיזה שעה, תגיד לנו?
זה בשעות 11 עד 4, ואני חושב שסביב האירוע הזה מתנדבים המוני אנשים, ואנחנו גם הזדמנו טובה להגיד תודה לכל מי שלוקח מזה חלק. כבר עכשיו יש צוותים של מכינים עוגות של בקונדיטוריה, ושעושים ציוד לוגיסטי, ובאמת דברים מטורפים שאנשים עושים, וכל זה בשביל להמשיך את הדרך של יובל ולהזכיר אותו, אז...
יפה.
תודה רבה שחר יופה.
תודה לכם, תודה.
ומאחל לכם שמחר יהיה אירוע ככה שיזכיר את מי שצריך להזכיר, את אחיך סגן יובל יופה, זיכרונו לברכה. תודה רבה.
תודה לכם על ההזדמנות, תודה.
פרסומות.
אתה להקדיש את השיר הזה לכל השורה הזאת של המשפחה היפה שלי.
אז אנחנו בלי פרסומות, מיד לשיר סיום. מירי מסיקה והתזמורת הפילהרמונית בהיכל התרבות בתל אביב, בא אליכם, הנה, חסכנו לכם פרסומות, ישר לשיר של מירי מסיקה.
כשמפחיד או מסתבך אני בא אליכם. האוטו שד על פני הכביש, כנראה אני בא אליכם, אני בא אליכם. אבא יגיד, אמא ברגע מוארת משמחה, ילדה שלנו כמה התגעגענו, חכי מעט ילדה שלי.
מפיקים שר פלס, יואב כהן ואסף נבוא, אחראים על הדיגיטל, שקד מורד ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל, אסף חרמוני, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, אחרינו סיוון כהן המקסימה. יישארו עמנו, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה יהודה שלזינגר,
תודה רבה רק סרי,
להתראות.